ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל עם פרופסור אוסי רבי.
חיית רבי, תגיד לי פרופסור, מה קורה? איפה אנחנו עומדים? מה הולך? מה מצב המלחמה? נסראללה, בוא נתחיל עם נסראללה. מה, ראית את הנאום?
כן, שמעתי אותו בהחלט, ואני חושב שאחד הדברים שאפשר להגיד לגבי חסן נסראללה, זה שהוא מוצא את עצמו במצב שהוא לא רגיל לו, מכמה טעמים. הטעם הראשון זה שמישהו מכתיב לו את סדר היום, שמת לב מה שהוא אומר בנאום שלו, זה יוזמה פלסטינית, בערבית הוא אומר מיה בלמיה, מה זאת אומרת? זה 100% פלסטיני, זה בכלל יוזמה של החמאס, לא תכננו איתנו, בטח שלא את העיתוי, ואנחנו בסופו של דבר עמדנו וקיבלנו את זה, כמו שכל אחד אחר נחשף לזה. יחד עם זאת, הוא גם מקפיד לומר שהוא נכנס ללחימה יום למחרת, וכל מה שהוא עושה בגליל, הנונטטים וכל העניין של תקריות הגדר, זה התרומה שלו לציר. תראה, הוא חלק מהציר הזה, בוא נאמר את האמת, במונחים פנימיים חמאס גנב לו את ההצגה. אתה צריך לזכור שכל הרעיון הזה של בעצם לעבור את הגדר ולפשוט על יישובים, זה הוא בעצם הקריאטור של זה.
הוא מתבאס שזה לא הוא עשה.
כן, הוא בעצם מדבר על זה מ-2011, ועכשיו החמאס עשה את זה, אבל יש כאן באמת משהו כבד מאוד על הראש שלו, זה לבנון, ואני אומר שוב, ישראל שיודעת לעבוד במזרח תיכון כמו שצריך, שמה פה את המשוואה, שבעצם, שוב, המטבע הלבנוני הוא בעצם המחיר שדרכו ישלמו פה את הדברים, וזעקות באמת כבירות מתוך לבנון, שנסראללה לא ילך להרפתקה הזאת, ויש גם את איראן. איראן יודעת בסופו של דבר שסך הסיכונים גדול, בכל זאת האמריקאים פה, ולכן אנחנו כאן בעצם עם אמירה, שמי שחשב שנסראללה זה רגל משלימה למהלך של החמאס, אז לא בדיוק.
כן, למרות שזה לא תעודת ביטוח, הדברים שלו. יכול להיות שהוא עושה הכל מניפולציה.
ברור, וזה מה שאני...
מרדים אותנו, מגמגם, מתבלבל, לא בטוח. אי אפשר לקחת שום דבר ממה שהוא אומר כאיזה תעודת ביטוח.
וזה מה שטוב. עד השביעי לאוקטובר, כשאמרו חמאס מורתע, אז כולם ישנו בשקט כי החמאס מורתע. היום... נסראללה יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל כל ישראלי מן השורה יאמר לך, אולי יש פה הונאה, אנחנו לא יכולים להירדם בשמירה, ואתה יודע מה? כך ישראל צריכה לנהוג במזרח התיכון בכל מקרה. לקחת את ה-worst case scenario, להיות מוכנים למקרה שנסראללה יעשה כאן משהו שהוא לא צפוי, אבל ישראל אומרת, גם אם זה יש שתי חזיתות, אנחנו נעבוד, וזכור. ישראל בלבנון תצטרך לעשות משהו שלא היה כמו ב-2006, משום שמדובר כאן באמת במהלך מאוד מאוד עמוק, שיבטיח ליישובי הגדר בסופו של דבר חיים הרבה יותר טובים אחר כך.
סבבה.
כן, אני אומר שוב, אנחנו פה עם נסראללה, בוא קח את הדברים האחרים, בכל זאת הדברים כאן הופכים להיות קצת יותר מסובכים, תשים לב למשקל הגדול שאנחנו צריכים לתת לעניין ה... נקרא לזה הסברתי, תודעתי, עם הסרטון, לצאת לעולם, להסביר, לא לזנוח את המשוואה שחמאס שווה דאש, כי זה בעצם מה שנותן לנו את תוחלת הנשימה, את הקרדיט הדיפלומטי, ואני רוצה להזכיר, ככל שהמלחמה נמשכת, הלחץ המדיני יגבר, אנחנו יודעים את זה, אני גם מראה לך בסופו של דבר ביום שאחרי את ה... אימות האפשרי, או בוא נקרא לזה את המחלוקת בין ישראל לארצות הברית, בנושא של איך ייראה היום שאחרי, גם פה ישראל תצטרך להיות מאוד מכבדת ומאוד נחרצת.
אנחנו עוד לא מתקרבים ליום שאחרי, לא אדבר למיקרופון.
תראה, אנחנו לא שם.
יש לנו עוד זמן, יש עוד זמן.
יש עוד זמן, ובאמת יש עוד זמן, כי אנחנו שומעים שבעצם הדבר הזה צריך לקחת יותר זמן ממה שחשבנו. אני רק מזכיר לך את מה שעכשיו אנחנו נחשפים אליו. העיר התת-קרקעית בעזה, על כל שלוחותיה, היא אחד המבצרים היותר בעצם מבוצרים בעולם. במשך יותר מ-10 שנים, בכסף קטרי, בהשראה והדרכה איראנית, נבנה כאן בעצם סוג של בניין או מבצר מפלצתי, שלהכריע אותו, זה לא דבר פשוט. וישראל תצטרך באמת את כל היכולות, את כל המיומנויות, עם כל הזהירות כדי לא לאבד חלילה חיי אדם. אנחנו בתוך המשחק הזה, ברור לנו שישראל נעולה על המטרה, ברור לנו שאין דרך חזרה, איך להשיג זאת, וכל אותה עת לחשוב בעצם על החטופים והחטופות, ולעשות את מה שצריך לעשות כדי לשחרר אותם, יש פה אתגר גדול, אבל אני חושב שאנחנו בכל זאת, עם איזה שאפשר לקרוא לזה התפקחות מרירה, ואנחנו מבינים שאת הנעשה מצד אחד אין להשיב, אבל אנחנו צריכים עכשיו לעשות את מה שצריך לעשות, כדי לתקן חלק ניכר מכיווני התנועה שלנו במזרח התיכון.
טוב, תגיד לי, מה מעודד את החמאס? במה הוא נתלה בימים אלו?
תראה, לחמאס יש קלף מיקוח גדול בכל מקרה, זה החטופים, והוא השתמש בזה בסחטנות שלו ובדרך שלו. מה שהם עושים עכשיו, אחרי שהם שמעו את נאום נסראללה, והם מאוד מאוד מאוכזבים מהנאום הזה, כי כמו שאמרנו, כאן הייתה להם הערכת חסר, הם היו בטוחים שברגע שהם עושים פעולה מוצלחת כנגד ישראל, אתה יודע, הדבר יקרה מאליו. הרבה חזיתות תיפתחנה, לא רק בצפון, ובכל זאת הם רואים שישראל סוגרת חזק מאוד על יהודה ושומרון. אנחנו לא מדברים על זה, אבל נעשית שם פעילות מאוד אינטנסיבית, מאוד מאומצת, גם בג'נין, גם בפאתי שכם ובמקומות אחרים, כדי למנוע בעצם זליגה או יצירה של לאו החדשה משם. צריך לזכור, ביהודה ושומרון יש גרעינים קשים של חמאס וקצת ג'יהאד איסלאמי, והם כל הזמן מנסים להבעיר את השטח משם. ערבים בישראל, בסופו של דבר, מה שהחמאס ייחל לו, זה לא קורה. הצפון, כמו שאמרנו, זה במתכונת מוגבלת, כלומר, נסראללה גם בנאום שלו אומר, אני איתכם, אבל בחצי כוח, אני לא רגל משלימה מלאה, ולכן החמאס עכשיו מנסה להגיע למקומות אחרים. שים לב שיש לך כאן כמה התראות לגבי פיגועי חול, אתה צריך לשאול את עצמך, מה יום ימי, מה פתאום אומרים לישראלים, מה תיסו, בכלל, לחלוטין, זאת אומרת שגם הציר הזה שייך לאיראן, חיזבאללה, ואולי גם החמאס, מנסים בעצם לפגע במקומות שונים, ישראלים או מטרות יהודיות, ושים לב שכל הזרוע המדינית, הנייה, חלד משעל וחחלה, הולכים בעצם ונשמחים יותר ויותר על שולחנו של פוטין, משבחים את הסינים, ומנסים
להתעלות. פוטין נפגש איתם.
כן,
מנסים. אחרי מה שהם עשו, לא, זה אירוע שהוא קצת ביזר. אחרי הטבח שהם עשו החמאס, רוסיה במוסקווה, בקרמלין, נפגשים עם ראשי חמאס.
ברור, כי אני חושב שרוסיה גם קראה את הדברים, תראה, לפוטין יש עניין בפיזור הקשב הבינלאומי למקומות אחרים מאשר לאוקראינה. ואם יש בעצם סיבה למסיבה במרכאות בעזה, הוא עלה על זה, זה מסתדר לו גם עם הציר שבלאו הכי נבנה כאן, והאמריקאים סימנו אותו בנאום ביידן ואחרים, הציר של איראן, סין, רוסיה, וכל השלוחות של איראן במזרח התיכון. לפוטין זה נוח, משום שזה מייצר בעצם פיזור של הקשב, חלק ניכר מהדברים של אוקראינה בעצם הולכים גם למקומות אחרים, ואני מזכיר לך שביידן בנאום שלו, ולא במקרה, מתח קו בין עזה לאוקראינה, כמו כדי לומר, הלך השחקנים הבעייתיים, והנה השחקנים היותר.
השמש ידום בין עזה לאוקראינה.
בין עזה לאוקראינה.
תגיד, ההפגנות של השמאל והדרישות להפיל את נתניהו עכשיו מעודדות את חמאס?
תראה, אני אגיד לך דבר אחד. בשעת מלחמה, אתה לא מחליש את המערכות. אתה חייב לחזק אותן. זה בעצם ציווי גם מוסרי, גם ערכי, גם פרקטי, לכל ישראלי וישראלית, באשר הם בלי קשר לדעה שלהם. להגיד לך שראיתי אתמול בטלגרם בפרסית את ההפגנות האלה, אני יכול להגיד לך. להגיד לך שבסופו של דבר, אויבי ישראל שואבים עידוד מכל שמועה על שסע או פיצול בחברה הישראלית, במיוחד בשעה כזאת, זה לא סוד. הם אומרים את זה, הם ססים לזה.
האם זה מעלה את הסיכוי? לחזית נוספת, האם זה מדרבן את חיזבאללה, אפרופו קורי העכביש, פילוג בחברה הישראלית, פילוג בחברה הישראלית, ועימות פנימי שלנו, והפגנות נגד נתניהו, וחיכוכים ועימותים, מעלים את האפשרות לכניסה של חיזבאללה למערכה.
תמיד. אני לא יודע להגיד לך, כי זה קשור בנסיבות הספציפיות בכמה אחוזים, אבל זה תמיד נותן עוד אוויר במפרשים של הספינות הללו, שצריך לזכור. היום גם כל ישראלי יסכים. החבר'ה האלה מדברים, אני אומר שוב, בערבית קוראים לזה זוואל ישראל, זה חידלונה של ישראל. היום גם אפשר להבין שפה מדובר במי שלא ניתן להגיע איתם לעמק שווה, לא מפייסים אותם ולא מרצים אותם. זה אפס או
אז
אחד.
אז הם משחקים לידיים של נסראללה.
תראה, הם לא עושים את זה בכוונה לשחק לידיים שלו,
אבל הם משחקים
שלו,
לידיים,
אבל
לידיים של נסראללה.
לדעת, ולכן אני חושב, ינון, שיהיה נכון, שאנחנו נקרא מפה דבר מאוד מאוד פשוט, בהכירי את הנפשות הפועלות בצד השני, אנא, אנא, דחו את כל הטענות והמענות, יבוא יום שאנחנו נצטרך לשבת ולפתוח עוד הרבה דברים מעבר למה שמישהו פה או מישהי שם אומרת. ברור שישראל תצטרך לעבוד שידוד מערכות, אבל כרגע, במהלך הלחימה, זה פשוט מחליש את כל התנועה של ישראל שחייבת כאיש אחד ללכת לכיוון מטרה שמאיימת עליה בצורה מאוד מאוד ממשית. ולכן אני מאוד מקווה שהדברים האלה יישמעו באוזן קשבת, בנחת, כי בסך הכל
לא, יש הרמטכ"ל לשעבר, דן חלוץ, האיש היה אחראי על, על הגירוש מרצועת עזה, מה שמהדברים הבולטים שהובילו לאסון, כן, ההתנתקות, האיש שאחראי למחירת המניות שלו בתחילת מלחמת לבנון השנייה, כשהוא היה רמטכ"ל, שבסיום המלחמה הזאת הוא התפוטר. האיש שעודד סרבנות לא מכבר והחליש את הצבא, מה שמן הסתם עודד את החמאס בין היתר לפתוח במתקפה על ישראל, הם בעצמם אומרים ואמרו את זה, הולך עכשיו ומחליש את הלוחמים בחזית בזה שהוא מייצר קונפליקטים פנימיים. זה רמטכ"ל לשעבר.
לא ראוי, ואני חושב שגם הוא יסכים שאת כל הביקורת שיש לו הוא יכול להשמיע, לדעתי לא בשעה הזו. אני אומר שוב, תראה, אני לא עושה הבחנה בין צד כזה לצד אחר. יש כאן משהו שאפשר לקרוא לו מקסום כל היכולות של ישראל, גם המנטליות הפסיכולוגיות והמבצעיות. וברור שבשעת מלחמה אתה חייב לאגם את כל הדברים האלה לכיוון אחד. צריך להבין, כל דבר מהסוג הזה, זה לא משנה מאיזה כיוון, אני שוב אומר לך, כל דבר מהסוג הזה הוא דבר שפוגע ביכולת הכללית. והיכולת הכללית או היכולת המקסימלית של ישראל צריכה בעצם לדעתי בימים אלה להיות מתועלת רק לדבר אחד. ופה כל ישראלי, וזה לא משנה מה דעתו, ראה בדיוק את פניו המכוערות של החמאס, והבין בדיוק על מה החמאס מדבר משחר לידתו. וכשאנחנו אמרנו במשך...
יש הבדל בעניין הזה בין החמאס לפתח? הפתח רוצה, אחרי הפיגועים שהיו בשמו של הפתח, אין ספור פיגועים, אין ספור יהודים נרצחים, כולל ילדים, כולל נשים. משפחת פוגל, מי זה היה, פתח או חמאס?
אז זה בדיוק מה שאתה שאלת אותי כבר פעם אחת ואמרתי לך. הפתח הם לא למד דבר צדיקים. ודאי שבפתח יש בסופו של דבר עניין בעייתי. פתח, אתה מתכוון לאבו מאזן, אתה מתכוון לרשות הפלסטינית. גם הרשות הפלסטינית...
לא, אתה אומר לי הפנים המכוערים של חמאס, אולי זה הפנים המכוערות של הפלסטינים?
אז תראה, אני לא רוצה לדבר ברמה כוללת, משום שאם
לא
אני...
לא להכליל.
אני אגיד לך למה, משום שאם אתה מכליל מקיר לקיר, אז כבר אין דיון.
אבל אתה לא מכליל, אתה אומר, אלה הפנים המכוערות של הפלסטינים.
מה שעשו...
יש להם גם פנים יפות, אני לא יודע מה, אבל יש גם, סביר שיש.
מה שהפלסטינים, מה שעושה הפתח בעיקר, זה מתקפה דיפלומטית בלתי פוסקת נגדך בעולם. והוא עושה את זה בהצלחה לא מבוטלת, ואתה מקבל את הבקלש בכל מה שאתה רואה בהפגנות הללו.
תראה תמונה מדהימה. גוש קטיף, מה יש בה היום? תסתכל איפה שהיה נווה דקלים, אוהלים של פליטים.
כן.
אתה מבין?
זה אזור...
החטא ועונשו.
זה אזור שנקרא מוואסי.
המוואסי, ברור, זוכר.
וברור.
עם הבריחות.
כן, וברור שיש לך כאן...
מי תאום.
אז אתה יודע, פה אתה רואה את הדברים עכשיו, אנחנו לא חוזרים בסופו של דבר לדבר על יישובים, אבל תזכור מה שחשוב. ישראל תצטרך, אני חוזר, ליטרת בשר טריטוריאלית לגבות מעזה לצורכי ביטחון, כדי שלא ייווצר מצב... שאתה יושב בגדר ופותח חלון.
תתוחמת הצפונית בטוח צריך?
בוודאי.
נכון?
בוודאי. ואני אגיד לך עוד יותר מזה.
והתוחמת הצבאית, היו שם שלושה יישובים. אז אם אתה נמצא בתוחמת הצפונית, מה הבעיה לתקוע דגל? לשים איזה בוטקה קטן, מגדל, משהו, קרוון. מה, לא הבנתי.
אני חושב שאתה תמיד לוקח את זה למקומות. תשמע, זה דעתך ואני מכבד אותה. אבל אני חושב שצריך לקחת זה למקומות של ביטחון. מה שיש לך בעזה זה צורך אקוטי. למנוע הישנות של המצב שהיה, ולשם כך אתה צריך בעצם לגבות רצועת ביטחון, אני אקרא לזה במרכאות, אבל הכוונה ברורה, כמובן, שישראל בכל סיטואציה בעזה, אם היא חפצת חיים, לא תוכל להתנתק לחלוטין מזה, כי הכניסה והיציאה והבדיקה של איך אני מונע בניין כוח דמוי חמאסי שוב פעם בעזה, זה דבר שצריך להיות בידי ישראל, ועל זה בעצם יהיה ויכוח גדול, גם עם ערבים וגם עם אמריקאים. ישראל תעשה את זה בצורה מכבדת, אבל נחרצת, כי היום יש לה ביד את השביעי באוקטובר, את השבעה באוקטובר, כהוכחה ניצחת על איך בעצם צריך לעשות דברים.
אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, כל, עכשיו באים בטענות לקונספציה של ביבי, כן, ביבי השם, ביבי השם, זה אפקט, שהערוצים הצליחו להאשים את ביבי שהוא השם בהכל. אני רוצה לשאול אותך, יש מצב שהיינו יכולים לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו ברצועת עזה, כולל המראות של ההרס, אני לא מדבר כבר פנימי, גם פנימי, על מספר החיילים ההרוגים, שיש לנו כבר כמה עשרות, והמבנים ההרוסים, והמיליון איש שכבר פליטים, והמספר כמובן ההרוגים של כולל אזרחים, והתמונות המזעזעות של אזרחים שם הרוגים ברצועת עזה. יש מצב, יש מצב שהיינו יכולים לעשות את הדבר הזה, לפני שקרה לנו האסון?
תשמע.
כלומר, להחליט שאנחנו מפילים את חמאס, כובשים את רצועת עזה, ועושים את הדבר הזה. יש איזשהו מצב בעולם, התכנות כלשהי, שגם באופן פנימי וגם באופן חיצוני, אנשים היו מקבלים את מה שקורה עכשיו?
אתה יודע שגם ביבי קשל בזה, נכון?
שני, אתה לא עונה לי.
רגע, לא, אתה לא עונה לי.
לא, אתה לא...
אתה רוצה לחלץ לי ביבי מתוך
אחר? אני שאלתי שאלה, אתה שאל אותה, אחרי זה נדבר על האחריות של ביבי.
אני יכול להגיד לך שלא. שנייה. אני באופן אישי.
ברור שלא.
אבל תבין דבר אחד. אבל תבין דבר אחד. אני לא טוען שמישהו עשה את זה בזדון. יש כאן בסופו של דבר...
מה זה בזדון? אוסלו וההתנתקות, מה זה היה?
לא, לא.
אוסלו וההתנתקות, מה זה היה?
גם מי שעשה את אוסלו, האמין בטעות שזה בעצם יעשה טוב לישראל. וגם מי שעשה את ההתנתקות, האמין בטעות שזה יעשה טוב לישראל. אני אגיד לך את האמת, ואני רוצה שתבין, אני לא בודק את הדברים האלה במונחים ישראלים. אני יודע איך זה נתפס בצד השני. מה? אני אתן לך דבר מאוד פשוט. תשים לב, כל פעם שאתה נסוג משטח, גם אם הוא קטן או גדול, אתה יודע, זה פיקסציה בצד השני, זה נתפס כניצחון לצד השני. הם לא נכנסים לשיקולים של ישראל. הם לא נכנסים בסופו של דבר לשקלה וטריה שיש לך פה בתוך החברה, יצאת מפה, יצאת משם, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך לזכור, אם אתה עובד מול כוחות כאלה, אתה עובד איתם דרך בעצם ה-back of mind שלהם, לא שלך. ולכן כשאתה עושה את זה בצורה מסודרת, ולכן אני אומר שוב, חמאס צריך להיות מוכרע באופן מוחלט, כדי שזה גם יעשה, אבל גם ייראה. למה זה חשוב? משום שזה שולח את המסר הנכון, לדעתי, למזרח התיכון.
ומה ישראל... זה, אז מה אתה חושב שצריך לעשות? מה האנד גיים בסיפור הזה לדעתך?
האנד גיים בסיפור הזה, אמרנו את זה בפעמים הקודמות, נחזור על זה, לעקור את החמאס מהנוף הפוליטי והצבאי במזרח התיכון. לא יהיה עוד חמאס עם כוח צבאי, לא יהיה עוד חמאס עם כוח פוליטי. ויבואו ויאמרו לך אנשים, אי אפשר להרוג את החמאס כי זה רעיון, זה נכון.
תדע,
זה
גם, רעיון גם של הנאציזם המוסלמים. זה רעיון.
נכון, זה רעיון של האחים המוסלמים, אבל אני אגיד לך למה, מה אנשים מפספסים כאן, ולמה לדעתי זה חשוב. יש רק מקום אחד במזרח התיכון, שבו האחים המוסלמים שולטים. אתה יודע איפה זה?
בעזה.
בעזה.
חוץ מישראל, מה... אגב, שהאחים המוסלמים היו בממשלה הקודמת.
לא, אבל הם
הקודמת.
לא שולטים, הם לא שולטים. ב...
אבל היו חלק מהממשלה.
חלק מהעניין.
נכון.
אבל דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, בכל זאת, גם שם יש תנועה דרומית, צפונית, לא ניכנס לזה עכשיו. אני רק אגיד לך דבר אחד. אני אומר שהצדק במרכאות צריך לא רק להיעשות, אלא גם להיראות יען כי במזרח התיכון, זה מה שעובד. ישראל בעצם מתנהלת כאן.
אני חושב שזאת, דן הגעת בנקודת הנקודות, בנקודה הארכימדית של כל הסיפור. והיא כשאמרת שכשאתה עושה מהלכים מול הצד השני, או מנהל דיאלוג מול הצד השני, אתה צריך להיכנס לראש שלו ולא שלך.
רק במונחים שלו ולא שלך.
ופה אנחנו במשך עשרות שנים, משנות ה-60, אולי זה התחיל ב-50, אבל בגדול משנות ה-60, שהתחילו פה התפיסות של השמאל, שהפלסטינים זה עם, ושהם צריכים מדינה, ושהאויב זה אני, והם בדיוק כמונו, והם רוצים בדיוק כמונו שלום, ורק רוצים כלכלה, וכל הדבר הזה, כל החרטוטים האלה.
אתה יודע מה מעניין אותי? אתה יודע מה מעניין אותי? לראות בעצם איך תראה ישראל בשנים הקרובות בסוגיות שאתה מעלה עכשיו. אני לא מצפה שאנשים יעברו מצד לצד, אבל אני מצפה שאנשים יהיו פחות אולטימטיביים, פחות נחרצים בכל מיני סיסמאות אוניברסליות, ויבינו שכשאנחנו עוסקים במציאות שלנו, תבוא למציאות, תלמד אותה, תחקור
לא,
אותה,
אבל,
תבין אותה.
לא, אבל פרופסור רבי, יש אנשים שצדקו ויש אנשים שטעו. מה זה מקרה? אתה
כן,
מצפה להיות
אלה
פחות
שצדקו,
נחרצים.
בוא נאמר
מי שצדק, צדק.
אלה שצדקו יכולים היו להשמיע את דעתם, אני אומר את זה גם ברמה האישית, אבל היא לא נשמעה ברבים, או נחסמה פה ושם, משום שהיא בעצם הייתה הפוכה למה שהתגבש פה כתזה רווחת. כמה פעמים, אנחנו לא נחזור על זה, אבל אתה שמעת עד לפני חודש. אתה יודע מה? אם אתה יושב לפני חודש ויום, באולפן טלוויזיה, אני אומר לך את זה, ואומר משהו כמו, החמאס הוא בעצם יריב מר ונמהר ברמה הקיומית לישראל, כלומר, הוא תופס את ישראל כמשהו צריך להיעלם, ולכן צריך לעשות מעשה ויפה שעה אחת קודם, אני אומר לך שלהגיד דבר כזה, זה נשמע כמו משהו מפחיד, מסוכן, די מתלהם ומיליטנטי
ומנותק
ולא במציאות. אחת אנשים אמרו לי אני אשמע כל דבר רק אל תגיד לי להיכנס לעזה, אני שמעתי את זה הרבה פעמים,
ברור.
ולכן תראה וזו הבעיה, ולכן אני לא רוצה להפוך את זה למשהו פרסונלי כמו מה שאתה מנסה, זה לא משהו פרסונלי, זה מערכת שלמה.
למה לא? אבל רגע, אבל זה מערכת, דיברת על ביבי, לא?
זה מערכת
אמר עשית את זה פרסונלי.
לא, אני אומר שזה לא פרסונלי, אני אומר שזה מערכת שלמה שלקטה בליקוי מאורות. ישראל חטאה בדבר אחד, היא בסופו של דבר הצטיינה במונחים הטכנולוגיים, הכמותיים, הצבא המתקדם וכל הדברים הללו, אבל שכחה דבר אחד, כשאתה בכל זאת במזרח התיכון, אתה צריך לנסות בסופו של דבר גם לעשות התאמות, ולספור רק יכולות, ולהביא את הדברים רק במונחים של סטטיסטיקה כמותית, זה לא מספיק. בצד השני, יושבים אנשים, אני לא אומר כולם, אבל החבר'ה האלה שאתה נפגש בהם עכשיו, אדון סנואר שיושב שם בפנים, ובסופו של דבר בא עם כל מיני תסריטים של איך לחלץ את עצמו, ואיך למנוע מישראל לעשות את משהו, והוא מאמין עדיין שהוא יכול, עם הסחיטה של העניין של החטופים, עם לחץ בינלאומי, עם עזרה מהניה ומשעל בחוץ, הוא עדיין מאמין משום שהוא בסופו של דבר חושב בצורה שהיא צורה אולטימטיבית, דסטרוקטיבית, גם לא אכפת לו כמה אנשים מתים בעזה, צריך גם להגיד
ברור,
את זה.
ברור, להפך, להפך.
ולכן האימות שלך הוא מאוד קשה. הוא מאוד קשה, כי יש הרבה דברים שאתה צריך בעצם לעשות תוך כדי תנועה. אתה נעול על המטרה, אבל הנה באים האמריקאים, להם יש בעיות במפלגה הדמוקרטית, מבקשים ממך את העניינים המוניטריים, אתה צריך לעשות את זה בחוכמה.
אני דיברתי אתמול עם, בוא נגיד, גורם מדיני בכיר, שאמר לי שהכנסת סיוע הומניטרי זה אינטרס של ישראל, גם בגלל שלמנוע אסון הומניטרי בדרום.
אבל מה זה סיוע הומניטרי? זה גם דלק?
לא. לא, הוא דיבר על סיוע הומניטרי. אוקיי. דיבר באופן כללי, הוא לא דיבר ספציפית, והוא אמר גם בגלל למנוע סנקציות מישראל, ובעיקר לשמור על מרחב פעולה, הוא דיבר במונחים שיכולים להתחיל מדינות העולם במערב, להתחיל סנקציות על ישראל, במידה ויש שם משבר הומניטרי. אתה יודע, כבר היינו מקרים כאלה בעבר, לא רק האמריקאים, גם הנה. באירופה, כל מיני, אני לא רוצה לתת רעיונות, לא שאני צריך לתת רעיונות, אבל יכולים לקרות כל מיני דברים מאוד מאוד לא נעימים, בזמן מלחמה שישראל צריכה כל מיני משאבים, שהם לא הגיעו אליה בגלל שמתחילים להטיל פה סנקציות.
אז מה אנחנו,
מה אתה אומר?
אני אומר, a wiser Israel, זה שם המעבדה שלנו גם כן. ישראל חכמה יותר. מה הכוונה בישראל חכמה יותר? הנה.
אתה מסכים?
בוודאי. איזו שאלה. זה ישראל חכמה. נעולה למטרה, בכל מקרה, גם אם היא תיקח יותר זמן.
של ניקוי עזה.
כן, של עקירת החמאס מהנוף הפוליטי והצבאי. צריך לחזור על זה כל הזמן, כי יש אנשים שבאים ואומרים לך, ריסוק, מיטוט, כן. עקירה צבאית ופוליטית, והדבר השני, קשב. במיוחד שזה בא מהצד האמריקאי, משום שאתה מתנהל כאן במטריצה שיש בה הרבה ידיים והרבה אוריינטציות, אם אתה תעשה את החשבון נכון, ישראל תצא נזכרת. אם ישראל תעמוד כאילו, אתה יודע, כאיש אחד ותגיד, בשום פנים ואופן לא, אתה תקבל בסופו של דבר הרבה בעיות בדרך, ואתה יודע את זה.
שיעצרו אותך.
אתה יודע את זה, אם האמריקאים בסופו של דבר באים עם גישה אחרת כלפיך, זה בעצם אש בשדה קוצים, זה כל המפה הבינלאומית, שכבר עכשיו יש בה כמה שדות בעירה, אנטי-ישראלים ופרו-פלסטינים,
זה הולך להיות הרבה יותר גדול.
תגיד לי, מה... לא אמרו לנו כשעשו את הסכם הגז עם לבנון, שזה ימנע מלחמה עם נסראללה, זה מרגיע את נסראללה ויעצור את, את כל האירוע הזה?
תשמע, אני אומר שאין טעם לדבר על זה, כי זה פסי קומפוזה.
לא, שם, סתם ליהנות.
אבל אין שם גז.
ליהנות, אין ליהנות.
אין שם גז. אתה מבין שאין שם גז.
לא, עד רבה ועד רבה. אז מבין. הוא עכשיו יצא גם פרייר, אז זה עוד יותר צריך להדליק
אז
אותו.
אז אני חושב שאחד הדברים שבסופו של יום אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים בהם, זה שתראה, אני לא חושב שנסראללה זה יריב קל. באמת שלא. אני בהחלט חושב שהוא יכול לעבוד עם הונאה. אני יודע מה בעצם מסתובב במוח האיראני הרחק מאחורה ומפעיל אותו. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. ההסכם הזה הוא בעצם ברכה לבטלה מבחינת הלבנונים.
לא, אבל ישראל. אתה דיברת מקודם על ההתקפלויות של ישראל, שכל התקפלות כזאת מעוררת, מעודדת, בוא נגיד, את הלהט לתקוף את ישראל. וישראל ויתרה שם.
אני אגיד לך דבר אחד שאמרתי, ואני אומר שוב, אתה לא עושה עסקים, לא עם חמאס ולא עם חיזבאללה. אתה שואל אותי על סעודיה? שואל אותי על ירדן? על מצרים, הנה יש לך ועידה היום. בירדן, עם בלינקן אתמול, עם בלינקן, מי היה שם? שר החוץ הסעודי, המצרי, הירדני ואפילו הפתח. עכשיו, מה כל אלה רוצים? אני אגיד לך מה הם רוצים. הם רוצים לראות מזרח תיכון נטול חמאס, זה אני אומר לך.
כולם.
כולם. עכשיו, הבעיה היא מה יהיה אחרי זה, נדבר על זה. אבל אני אומר לך שיש עם מי לעשות עסקים במזרח התיכון, יש. ולא בגלל שהם אוהבים אותך.
ברור.
אלא משום שאתה בא בחוכמה ומשלב את היכולות שלך עם האינטרסים שלהם.
קודם כל, האויב שלי זה האויב שלך.
נכון.
ואתה נכנס כרגע באויב שלי, אז אנחנו שותקים בעניין הזה.
נכון, ולכן אני אומר עוד פעם, ישראל חכמה יותר, תעשה את הדברים נכון. כאן יש לך משהו שלא היה לך אף פעם. יש לך כאן בעצם... אירוע שהוא אירוע מז'ורי מבחינת ישראל, העולם מבין אותו גם כן, יש כאן ברבריות לשמה, קמו בעצם מהאגפים החשוכים של המציאות האנושית, אנשי חמאס שעשו מעשה דאש, עשו מעשה שהוא מעשה מאוד מאוד קשה, שיש מי שבעצם גם יעשה אנלוגיה בינו לבין הנאצים, ולכן יש לך קו אשראי דיפלומטי עדיין, שאתה צריך לדעת נצל אותו,
okay.
ולשים לזה קץ.
פרופסור עוזי רבי כאן איתנו באולפן. שלום לאלוף במילואים, דוקטור יום טוב סמיה. מתקשר. ליום טוב, לחץ שלוש. הלו. רגע, הוא כנראה היה יותר מדי זמן.
יום טוב בשטח.
הנה, יום טוב.
כן.
מה נשמע?
בסדר.
טוב, מה אתה אומר על המצב?
אנחנו בשידור?
כן.
שלום.
שלום.
שלום למאזינים.
שלום גם לך.
שלום, יום טוב.
שלום פרופסור עוזי רבי.
כן, מה אתה אומר על המצב דוקטור סמיה?
א', צריך לציין שני המאזינים, אתם יודעים את זה, אני בשירות מילואים פעיל, וכמובן מונחת עליי המוסרה של ערך הממלכתיות, ואני לא אוכל לדבר באופן חופשי וימים ימימה.
אוקיי.
לגבי המצב...
למרות שראיתי לא מעט אלופים שעל מדים באולפנים, מדברים פוליטיקה, נכנסים בראש הממשלה, חופשי, על הבא, בעלה.
כמו שאתה מכיר אותי, אני אחראי על עצמי.
אוקיי.
לא על אחרים. אז אל תכניס אותי לזה.
אוקיי. מה אתה עושה אגב במילואים?
במילואים הקמתי גוף שנקרא נמרי הצפון, אחרי שהיינו כמה ימים בעוטף.
אנחנו לא שומעים אותך טוב, אתה יכול לעמוד בצד רגע?
אני עומד בצד.
אז אולי תזוז קצת.
הנה זזתי, יותר טוב?
כן.
אוקיי. הקמתי גוף שנקרא נמרי הצפון, אחרי שהיינו כמה ימים בעוטף. נשארה שם חבורה נפלאה לעזור ליישובים. והקמתי גוף של כ-70 קצינים בכירים, ואנחנו מפוזרים בכל יישובי הצפון, בתיאום עם אלוף פיקוד הצפון ואלוף פיקוד העורף. זה הנפות והמחוזות, והמטרה שלנו להעלות את רמת המוכנות והמקצועיות של כיתות הכוננות ביישובים, החל מערכת המצב, איך מגנים על יישוב, דרכי פעולה של האויב, דרך העמדות, הציוד, ההצטיידות, התרגולות, ניסוי כלים, ניפוסי כלי נשק, דברים או פעולות שהעלו את הרמה של כיתת הכוננות והמוכנות שלה להגן על היישוב בעשרות מונים, זה לפי האנשים, אנשי היישובים בשטח, ראשי היישובים וראשי המועצות וכן הלאה, ואני שמח על היכולת לסייע לאפשרות שאם חלילה תהיה גם התקפה בצפון על היישובים, לדע להגן על היישובים הרבה יותר טוב.
יום טוב, בוא ניקח ככה איזו אוריינטציה יותר כוללת. אתה הרי מכיר את כל הסיפור של עזה והדרום היטב. תגיד, אם הייתי שואל אותך, במונחים של וקטורים של זמן מול מטרות, איך אתה רואה עד עכשיו את הביצועים של ישראל?
תראה, מה ששונה מכל הסבבים הקודמים בשעה טובה, וקצת מצער להגיד בשעה טובה במצב הנוראי שהיינו בו בשבעה באוקטובר, זה שזו מלחמה ולא מבצע. עם שהוכרזה סוף סוף מלחמה נגד החמאס, ומי שכל, כל מי שתומך בחמאס ברצועת עזה, המונח של all out שבא כתוצאה מהכרזה על מלחמה, יש לו משמעות מאוד כבדה, עם היכולת סוף סוף להשיג את התוצאה של מיגור החמאס, עליה אני מדבר מ-2008, שהעממתי המון אנשים, אני מצטער שאמרתי את אותם דברים בדיוק מ-2008 עד היום, ומתנצל ששעממתי, אבל זו התוצאה. צריך היה להשמיד את החמאס באופרת יצוקה ב-2008. לא עשינו את זה, שילמנו מחיר כבד יותר, כל 3 שנים נפצע, כל 3 שנים כמות יותר גדולה של הרוגים, ועכשיו הגיע הזמן להגיד זהו. לא עוצרים עד שאין חמאס חמוש ברצועת עזה. עד שרצועת עזה מפסיקה להיות היעד המבוצר ביותר בעולם, כולל במלחמות העולם עצמם.
תגיד, אחרי שלצורך העניין, בעזרת השם, ננקה את עזה, את העיר עזה, ונתאר שם את השטח. זה מורכב, ולא ניכנס לכל הפרטים, אבל בעזרת השם שנצליח לעשות את זה. מה קורה אז? הרי בדרום יש שם מיליוני אנשים, ואתה צריך, כדי לנקות את הרצועה, לעשות את זה גם בחאן יונס וגם ברפיח. איך זה אמור לקרות, האירוע הזה?
א', נעשה את זה, כמו שאמרת, בעזרת השם, גם אני יהודי מאמין, אבל לא פחות מזה בעזרת רוח לחימה אדירה שמנשבת היום בקרב חיילי צה"ל, בעזרת שבק שנותן כיפת ברזל מודיעינית ללוחמים בצורה מדהימה, ובעזרת יכולת מבצעית אדירה שלצערי הרב לא באה לידי ביטוי בשבעה באוקטובר בבוקר, אבל פעם שאמר ראש הצבא, טעינו, נכשלנו, עכשיו אנחנו בפנים קדימה ומתקנים, הפעילות בשטח תשיג את זה, כי אין לנו ברירה אחרת.
אוקיי, ולשאלתי.
זו לשאלתך, לא, אין לנו ברירה אחרת.
לא, אבל איך מתמודדים כל... עכשיו עם האירוע שלצורך העניין ניקינו את עזה, ועכשיו צריך לטפל בדרום? מה עושים? מה, אומרים לאנשים מה?
בשבילי המילה עזה זה כל רצועת עזה, אני לא מפריד כרגע בין הדרום. לא,
אז החלק הצפוני, העיר עזה, העיר עזה לא, והחלק הצפוני.
אני לא רוצה להיכנס לשום מחשבה, או לדבר על מחשבה טקטית או אסטרטגית, כי אני... אני לא רוצה לתת שירות לאויב, אחרי הכל אני יודע משהו.
יום טוב, שתי שאלות קשות, אני שואל אותך.
רגע, לפני זה, ברשותכם. הלחץ הבינלאומי הולך ונהיה כבד. אנחנו חייבים להגיד לעולם, לא עוד. נגמר הסיפור שלכם, נגמר הסיפור שתמשכו אותנו להפסקת אש ולעוד סבב. נגמר הסיפור למצב שפה בעוד 3-4 שנים, עוד פעם עזה מחומשת.
אימצתי את מה שאתה אומר. אני חושב שזה מעולה מה שאתה אומר.
עוד.
כמו שאמרנו, לעולם לא עוד. זה בדיוק מה שצריך לענות להם. לעולם לא עוד.
לעולם לא עוד, וכל מי שיש לו לבטים, שיחשוב על זה שהוא גר במנהטן, ומעבר לאיסט ריבר, יש עכשיו 40,000 חמושים שיורים לו על מנהטן. שעוברים במנהרות מתחת לאיסט ריבר, שמפוצצים לו את הגשרים שלו, שרק יחשוב על זה, ואז יגיד אם בסדר שעוד או לא. זה הכל.
יום טוב.
אותו דבר בלונדון, ואותו דבר
בצרפת. בוא נדבר לא על האיסט ריבר, בוא נדבר על הליטני.
עכשיו השאלות הקשות.
כן, זו שאלה קשה, כי הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, אני מכיר את דעותיך, אתה מכיר את דעותיי, בסך הכל אנחנו רואים די עין בעין הרבה דברים, אבל אתה יודע.
אני יכול לנחש את השאלה שלך עכשיו, אתה רוצה?
אז בוא, יאללה, אם אתה עושה את זה, זה כבר יהיה דבר מעניין. בוא תגיד לי איך אתה עונה, השאלה שלא שמעת אותה.
הנה התשובה, גם בלבנון, בסבב הזה, בסבב המלחמה הזו, שיכול להימשך שלושה חודשים, שישה חודשים, תשעה חודשים, שנה. לא יודע כמה. גם בלבנון המצב, הסיום חייב להיות מינימום, מינימום, שאין אף איש חיזבאללה מדרום לליטני. מינימום. זו הדרישה המינימלית שצריכה להיות בלבנון. אין חיזבאללה מדרום לליטני. אחד, שניים. במידה ותתפתח חזית בצפון, במלחמה צריכה להיות נגד מדינת לבנון, ולא לעשות שוב פעם את הטעות של 2006, שהכרזנו מלחמה נגד החיזבאללה. לבנון היא מדינה ריבונית, היא מחזיקה את חיזבאללה בתוכה, ברגע שנפתח שם במלחמה, בין אם ביוזמה שלנו, בין כתגובה על משהו קשה שחיזבאללה יעשו, המלחמה היא נגד לבנון. מה המשמעות של דבר כזה? בשלושה ימים הראשונים צריך להשמיד 40-50% מהתשתית הלבנונית, לא תחנות כוח, לא משאבות מים, לא כבישים, לא רכבות, לא כלום. נגד לבנון זו המלחמה. אתם מארסים את החיזבאללה? זהו, בעל הבית לקח דייר לא טוב, אוכל אותה. מה לעשות? מספיק עם המשחקים האלה.
אז יופי, אני בהחלט...
מספיק עם המשחקים האלה.
בהחלט אני...
זה מה שרצית לשאול?
כן, זה מה שרציתי לשאול, אבל אתה יודע, אתה
לא,
בעצם...
לא, רצית עוד משהו, רצית
כן,
עוד משהו.
כן, רציתי עוד משהו, אבל אתה אומר פה, אתה אומר פה, יום טוב, בדברים שלך במובלה, שאנחנו הולכים פה למהלך ארוך עוד הרבה יותר עם מה שאנשים חושבים שארוך הוא ארוך. כי אתה אומר את מה שאני אומר, שהחיזבאללה בלבנון זה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר של מה שקורה עם החמאס בעזה, ואתה אומר להצמיד את המאמץ לפעם הזו, ולכן לקחת את הדברים עד לצפון מהליטני. ואני איתך, אבל צריך לתווך את זה לאזרחים.
אני אתן תשובה כפולה.
צריך לתווך את זה לאזרחים, כי זה סיפור ארוך עם מאמס אזרחי ועוד הרבה דברים אחרים.
בדיוק המילה הזאת. אני מתווך את זה לאזרחי ישראל בזו הלשון. נכון, הייתי 29 שנים בצבא, אני כבר 23 שנים איש עסקים. בעולם האנרגיה והתשתיות ופעילות חברתית ועוד ועוד ועוד. אם תשאל אותי כאיש עסקים, מה אני מעדיף? שלוש שנים של שקט, לכאורה, שאני בונה את העסק, ואחר כך שנה של שלושה, ארבעה חודשים מבצע, העסק הלך פייפן, עוד פעם לבנות אותו מחדש, עוד פעם שלוש שנים שקט, עוד פעם לבנות אותו מחדש, עוד פעם שלוש שנים שקט, זה קרה שבע פעמים ב-23 שנים האלה. או שאני מעדיף עכשיו שנה ורבע, שנה וחצי, שהעסקים שלי יחסית מושבתיים, אבל אחר כך יש לי 70 שנה של שקט משתי הנבלות האלה, חמאס וחיזבאללה, אני מעדיף את האופציה השנייה.
אוקיי, עכשיו
ולכן
תגיד...
ולכן צריך את הסבלנות. הפעם כולנו, עם ישראל, צריך להיות מאוחד, ולדעת שיש פה מערכה בסדר גודל של מלחמת העצמאות, זו לא מלחמת העצמאות שלנו, אנחנו מדינה עצמאית, ריבונית, חזקה, אבל הסדר גודל, אני מסכים, מלחמת העצמאות מעל שנה וחצי. כך זה צריך להיראות, לא יעזור כלום. עכשיו, ככל שנעשה את זה יותר יעיל, זה יותר קצר, האם לעשות את זה ברצף טקטי עם הדרום, מעדיף לא להגיד את המלצתי כרגע, מן הסתם, אבל תחום הזמן הזה שנכנסנו אליו עכשיו, אוקטובר 2023, עד אני לא יודע איפה ב-24, אין חמאס, אין חיזבאללה בלבנון. אחרת אנחנו נחזור על הדבר הזה כל 3-4 שנים.
איתך, קשה אתה
אחוז. קשה להעלות מה הייתה המלצתך לאור הדברים שאתה אומר.
השאלה היא יום טוב, אני מחזיר אותך עכשיו לעזה, ופה שמעתי אותך באחד הרעיונות המשותפים שלנו, הוגה את הרעיון, או אומר, אולי בחצי פה, אני לא בטוח שזה מה שאתה באופן מלא, מה יהיה ביום שאחרי, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אני יודע ואתה צודק, לא צריך להיכנס לזה ביתר את עכשיו, אבל בכל זאת, אתה טוען שאת הסדר, הפוסט חמאסי בעזה, צריך להפקיד בצורה כזו או אחרת בידי הרשות הפלסטינית. אני צודק במה שאני חושב ששמעתי ממך?
בסופו של יום, לי אישית, בתפיסות העולם שלי, אני לא חושב שאנחנו צריכים לשלוט ב-2.2 מיליון פלסטינים בעזה, בשום צורה שהיא, בשום דרך. ובסופו של יום, אנחנו והעולם יצטרכו למצוא פתרון איך מאפשרים שם איזשהו שלטון עצמי מפורז, לא חמוש, בין אם זו הרשות הפלסטינית, או הרשות העזתית, או רשד השואה מצדי, תביא אותו.
Yeah.
לא משנה לי, אבל אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו לשלוט ב-2.2 מיליון פלסטינים, אין לנו עניין בזה.
בסדר, אם אנחנו לא נשלוט בהם, הם ישלטו בנו.
ישלטו, לא, אני אומר, מפורז, בפיקוח כזה או אחר, גם אם זה אומר שצהל, כמו אחרי חומת מגן ב-2002, שולט בערים ונכנס ויוצא, אבל במוודא שאין יותר עזה חמושה. אין יותר עזה חמושה, אוקיי?
אתה חושב שבדיעבד...
עם שישה כדורים לשוטרים, בסדר? זהו, no more.
אתה היית אלוף הפיקוד באיזה שנים, פיקוד דרום?
97-2000.
אוקיי. ואתה חושב שבדיעבד... לא סיפקתם את הסחורה למדינת ישראל, כך שזה הוביל לחוסר שליטה בטרור עד ששרון ברח משם ב-2005?
ב-97-2000 שלטנו היטב ברצועת עזה. זה לא נכון. וכשהמשטרה הפלסטינית ורשות ערפאת פתחה נגדי כאלוף פיקוד דרום במערכה ב-30 בספטמבר 2000, יום ראש השנה, הוקפצתי מבית הכנסת, שלושה שבועות נלחמתי בהם, הפלתי מגדלי תאומים, אפרופו התאומים, הרבה לפני התאומים של זה, 14 קומות ששלטו על אחד המוצבים שלנו, עם 600 טון חומר נפץ, הכנסתי טנקים לאן שצריך בלי לשאול אף אחד במטה הכללי, כי זו הגזרה שלי, זו המערכה שלי, ושלושה שבועות נלחמנו בכל המשטרה הפלסטינית, על כל רובה, היה לי פצוע קל אחד. ללמדך שהיינו מוכנים ומאורגנים וישבנו את מה שישבנו. מה קרה אחרי שעזבתי ב-2000? בבקשה תשאל אחרים, לא אותי.
אתה חושב שבדיעבד זו הייתה טעות לא לעשות חומת מגן ברצועת עזה ולצאת משם?
מתי?
ב-2005.
ב-2005 הייתה התנתקות.
אתה חושב שזו הייתה טעות? במקום לעשות חומת מגן כמו ביהודה ושומרון לצאת משם?
בהתנתקות עצמה היו הרבה טעויות, כתבתי על זה המון מאמרים, יש פרק בספר החדש שלי שעוסק בזה, מעדיף לא להיכנס לזה כרגע, באמת, כי אני אגלוש להמון תחומים פוליטיים. היו טעויות בהתנתקות?
האמת שזו שאלה רטורית.
מבטיח לך שאחרי המלחמה...
בוא נסכים.
אני רוצה להקריא לך משהו. כותרת מוויינט מהשבעה בדצמבר 2000. האלוף סמיה, הסיסמה תנו לצהל לנצח נבזית. ואתה אומר שם, תנו לצהל היא סיסמה שטותית ונבזית, לא הוגנת והיא פוגעת בעם ישראל, היא פוגעת בצהל, פוגעת בזרועות הביטחון, אין בסיסמה הזו שום תוכן ובכלל לא מעניין אותי מי המציא אותה. אמר סמיה לערוץ אחד והוסיף, זה טמטום לומר דבר כזה, אני מפקד כוחות צהל ברצועת עזה ופיקוד הדרום, ואני אומר לכל...
ואף אחד לא מפריע לי לנצח.
כן, נו, אז מרוב שניצחנו, מרוב שניצחנו, ברחנו משם. ועכשיו,
רגע, אינון, אתה עכשיו אני זה, אוקיי?
למה?
כי מה שציטטת עכשיו הוא מדצמבר 2000,
נכון.
והתנתקות הייתה 5 שנים אחרי זה.
נכון.
אז לא נבזו.
אבל לא, אבל...
אתה מתעד קהל המאזינים שלנו, חבל, היית הוגן עד עכשיו, תישאר הוגן.
אמרתי שזה מ-2000, אמרתי שזה מ-2000.
אבל מיד הכנסת וברחנו ב-2005, כאילו זה אני.
לא, אבל אני אגיד לך.
רגע,
אבל עכשיו, אבל מה שעושים עכשיו, אחרי 20 שנה, אחרי... בבקשה, דבר.
זה לא מעניין אותי. אני אמרתי, האמירה הרלוונטית בדצמבר 2000, אוקיי? בין ספטמבר לדצמבר 2000, בהם עוד כיהנתי כאלוף הפיקוד בלחימה, אף לא אחד הפריע לי לנצח, וניצחתי, ומיגרתי את המשטרה הפלסטינית ברצועת עזה. זה היה האויב אז, המשטרה הפלסטינית, כמעט הוא היה חמאס אז. ומיגרתי אותם, ואף אחד לא הפריע לי לנצח. אז אל תנתק את זה ותקפוץ
יום טוב, בוא נשאל שאלה.
לא היה טרור, בשנת 2000 לא היה טרור.
יום טוב, בוא נשאל שאלה הוגנת. תגיד לי דבר אחד. אני רוצה לקחת לך להתנתקות, ואת אומר שכתבת על זה הרבה וכחלה. אתה יודע, יש לזה הרבה היבטים מבצעיים, אופרטיביים, שאפשר לדבר איתם עד מחר. איפה בעצם ומתי ישראל תנסה להבין את המשמעות של נסיגה משטח? מה זה עושה למוח של שחקן כמו חמאס או כמו חיזבאללה? שזה בעצם יוצר נזק במכפילים מאוד גדולים, כי כאן הווקטורים עובדים הפוך. אני אתן לך את זה רק מילה אחת ותענה לי.
מובן.
אתה מבין, אני נסוג, הוא פה, אני שם, אתה זוכר את הדברים האלה? זה בדיוק להפך.
תן לי לענות, מובן. שוב, סליחה שאני עושה ספוילרים לספר. יש פרק בספר שלי שהכותרת שלו, צעדים חד-צדדיים במזרח התיכון ומשמעויותיהם. צעד חד-צדדי במזרח התיכון הוא לא צעד חד-צדדי בין שוויץ ובלגיה. צעד חד צדדי במזרח התיכון, אם הוא לא מלווה בצעדים מחמירים שאחרי שקראתי להם בעל הבית השתגע, לעולם יתפס כחולשה. יצאנו במאי 2000 מלבנון, אם לא שינינו את מדיניות התגובה בלבנון, אז זה נתפס בצדק כחולשה של ישראל. ואם היינו משנים את יחס התגובה בלבנון, וגם כתבתי את זה אז ואמרתי את זה כחבר מתי כללי לאהוד ברק. אתה רוצה לצאת מלבנון? זכותך, אתה ראש ממשלה, אתה שר ביטחון. אני אומר לך כחבר מתי כללי, בוא נקבע שלושה צעדים מה קורה אם. אם איש חיזבאללה חוצה את הליטני דרומה, גזר דין מוות. אם אף הקטיוש אחד על קריית שמונה, כל הצבא הסורי בלבנון מושמד. יש פקודת ביצוע לחיל אוויר, פקודת מגירה, בום, יוצאים משמידים. אם הפות יותר מקטיושות, גם על הגליל הצפוני, שליש, מה שאמרתי קודם, מהתשתית האזרחית בלבנון.
יום טוב, אנחנו חייבים לסיים.
תגיד את זה, תעשה את זה.
חייבים לסיים, יום טוב, ותשמע רגע.
לעולם יתפס כחולשה, אלא אם אתה מלווה אותו, ואגרוף מחץ על כל תגובה.
אוקיי. השארת פה הרבה מאוד חומר למחשבה, למאזינים, והלוואי שנתחיל לעכל את הדברים ולאבד אותם בדרך הזו, כי מבחינתנו בעצם יש כאן צומת מאוד חשוב.
אלוף במילואים יום טוב סמי, הדוקטור יום טוב סמי, תודה רבה שדיברת איתנו.
יום טוב, להתראות, תודה רבה.
ביי. יש לנו עוד שעה, למי שחשב שפתאום הוא סוגר את הרדיו, מתפזר, יוצא מהאוטו, לא, אתה לא יוצא לשום מקום, אתה נשאר באוטו, יושב, ממתין לשנה הבאה, מה לא ברור? כל דבר צריך להגיד פה 10 פעמים? אתה מבין, פרופסור רבי, על מה אני מדבר?
כן, כן, אבל זה לאט לאט...
אנשים את זה יחלחל.
לאט לאט...
זה המזרח התיכון. שוקע, לאט לאט. זה המזרח התיכון.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם פרופסור עוזי רבי.
אתה מבין מה אני אומר?
שמה?
בכללי, זה המזרח התיכון. זה המזרח התיכון.
כן, אבל אתה יודע, שמעת פה את הדברים, אתה גם מסכים עם חלק מהם, צריך באמת ללמד את ישראל לעשות את זה בקצב יותר נכון, וזה ייקח זמן, משום שזה לא זבנג וגמרנו. יכולות זה דבר מאוד חשוב, כוונות של הצד השני, זה עולם אחר לחלוטין, ואם אין לך איזה שהן מסילות לשם...
תגיד, פרופסור, מה ההתמחות שלך במזרח תיכון?
אני התחלתי בסופו של דבר באזור המפרץ.
וואלה.
כן, מפרץ הערבי, לא פרסי. אתה יודע, למפרץ יש שתי זרועות, אחת פרסית, אחת ערבית, ואת הדוקטורט שלי כתבתי בעצם על מדינות המפרץ, סולטנות עומן, סעודיה וכל החבר'ה האלה.
הסכמי אברהם זה אתה.
הסכמי אברהם זה אנחנו, ואנחנו מאמינים גדולים בהסכמי אברהם, ואמרתי לך כמה פעמים, אם ביום מן הימים נשב לבטח במזרח התיכון, שזה אתה לא תסכים לקבל, אז אני לא אגיד לבטח, אבל יחסית באופן סביר, זה יהיה דרך ההיגיון של הסכמי אברהם, ומה שקורה כאן עכשיו, אין לנו פה מפה, אבל אם הייתי צריך עכשיו להראות למאזינים הרבים שלנו, מפה שאומרת מה המשמעות אם אני מבריג לך את סעודיה, עם נורמליזציה,
ועושה בסופו של דבר רצף בין איחוד האמירויות, בחריין, מצרים, ירדן וכחלה, אתה פתאום רואה שיש כאן בלוק חוסם, למי? לאיראן.
לאיראן.
ולכן אתה צריך כל הזמן להיות בווייזר ישראל, ישראל יותר חכמה. לכן אמרתי לך להיזהר מהגורפות. איפה שצריך לתת אגרוף ברזל, אני יותר ממך. אבל איפה שצריך להפעיל קשב, חוכמה ושכל, יש שחקנים במזרח התיכון שירצו לשלב איתך זרועות מפעת העניין של משש.
כשאתה מדבר על חבא, זה פשוט, בגלל ש... אחרי מה שקרה זה ברור, בית זה אויב של כל העולם הסוני.
אני אגיד לך משפט אחד. אחד! שגרם לי לשמוע, פעם אחת שמעתי דרשה של אחמד יסין. ושאלו אותו, ישבו שם חסידיו. ושאלו אותו בסופו שבר שאלה מאוד מעניינת. אדמורינו, יש להם טנקים, יש להם מטוסים, איך אנחנו נתמודד איתם? הוא אמר, אתם תתמודדו אותם, קורא לזה בסומוד, בעמידה איתנה, ואתם תגידו להם כך. אם אדם יכול לומר לחסידיו את המילים האלה, פה בעצם נופלים לך כל האסימונים. תגידו להם שאנחנו אוהבים את המוות יותר משהם או אתם אוהבים את החיים. תחשוב על המשפט הזדוני הזה, תחשוב על ה-ingredients, על הרכיבים שלו, ותבין מאיזה חומרים עשוי החמאס.
זה הסתרה אחרה. זה הסתרה אחרה, בהתגלמות...
וברגע שהוא אומר את זה, ומהדהד אותו אחר כך סינואר, שזה אדם שהוא חצי פסיכופת בעיני, אם לא יותר מזה, אני אומר את זה ברצינות, כי אתה מכיר את ההיסטוריה שלו בכלא, איך האדם הזה במו ידיו רצח פלסטינים שנחשדו בשיתוף פעולה, חטף על זה 15 עולם, שמע, יש לך פה עסק...
אבל לא כל מי שרצח רם שתפי פעולה, אתה קורא לו פסיכופת.
לא, הוא לדעתי פסיכופת בנושא של הסדיזם והאכזריות שטבועה בו. אבל הוא גם אדם כריזמטי, הוא גם קר רוח. יש פה תשלובת מאוד מאוד מסוכנת שהופכת אותו.
אבל אתה יודע שאתמול בפטריוטים ראיינתי מישהו בשם ירון אברהם, שהוא נולד בלוד, ובגיל 9 רצחו את אחותו,
מה שנקרא... שהתגייר?
כן, כן, רצחו את אחותו, מה שנקרא על רקע כבוד המשפחה, והוא עשה בעיות, והתחיל לשאול שאלות, וכל מיני דברים כאלה, הגלו אותו לעזה, ושם הוא היה ממש בהארדקור של הדאווה, זה קוראים לזה?
דאווה.
כן, דאווה. והיה במסגדים, ואחרי זה הוא ברח משם, ואחרי היה ביאטה איזה שנה וחצי, שנתיים בדרום הר חברון, ובסוף לא משנה, אימצו אותו, הוא התגייר, ופה ושם, היום הוא חובש כיפה, דתי, נשוי, ילדים, יהודי, לכל דבר ועניין, והוא היה מאוד מעניין לדבר איתו, בדיוק מה שאמרת עכשיו, על החינוך שלהם, למוות, הוא אומר מלמדים, תרבות המוות, הוא אומר השיא היה בגיל 14 השכיבו אותי בקבר, השכיבו אותי בקבר, כולם עומדים מעליי, מתפללים, וכאילו מעלי, עושים לך את ההלוויה שלך, לפסגת הפסגות שאתה עכשיו הקרבת את חייך.
ולכן אני כבר אומר לך, ינון, חמאס זה בכלל דבר מוחלט לחלוטין, כשאתה קורא את הדברים שהם באים משם, כשאתה רואה מה מקורות ההשראה של האנשים האלה, איך הם לוקחים בסופו של דבר פסוקים קוראניים, ועושים להם הצרכה בחטא לטובת המציאות הזאת, אתה מבין שאתה מדבר כאן, עם אנשים שאולי הולכים כמוני כמוך, בשנת 2023 על שתי רגליים, שתי ידיים, משתמשים בטוויטר והכל טוב ויפה, אבל הבק אוף מיינד שלהם, מתכתב עם אזור זמן אחר לחלוטין, ועם טקסטים אחרים לחלוטין.
זה כאילו חיה אחרת.
ממש כך, ובמקום הזה, ותשמע, הרבה פעמים ניסיתי להראות לאנשים את האמנה של החמאס. אתה יודע, ושאתה הולך בעצם, הייתי באוניברסיטאות בארצות הברית, באוניברסיטאות באנגליה, אני נדהמתי לראות כמה אנשים בקלות, בלתי נסבלת, אומרים, לא, מהירדן ועד הים תהיה מדינת פלסטין, ואתה אומר בסופו של דבר לאנשים, אתם מבינים במי אתם תומכים כשאתם אומרים את זה, אתם אכן מכירים, ולכן אני אומר לך גם לרשות הפלסטינית, אחד הדברים שיש לי בעיה איתם, זה מה שאתה עכשיו אמרת, העניין של החינוך, העניין של ההסתה, אלה דברים שאם אתה לא עוקר אותם, חבל על הזמן, חבל על הזמן, לא כל דבר הולך בהסכם כזה או אחר, ולכן צריך לקחת את הדברים בשום שכל, גם אם אתה תעשה משהו עם מישהו, אתה תבדוק היטב שכל האינדוקטרינציה שלו בנויה על איזושהי יכולת לקבל אותך כאחר, או כשחקן שצריך בעצם לסבול אותו, או לגור איתו בשכנות סבירה. אלה דברים שכל עוד לא נקבל אותם, אנחנו נהיה חייבים לחשוב.
זה בדיוק מה שקורה ברשות הפלסטינית, שנאת עומק לישראל. זה כל החינוך שברשות הפלסטינית, כל החינוך ברשות הפלסטינית זה שנאה והשמדת ישראל. זה לא שונה מחמאס. אולי זה שונה בטירוף, בטרלול, ששם הוא אמר לי שהוא ראה בעיניים שלו שני תלמידים במסגד שהם למדו, שני תלמידים נחשדו בקשר אינטימי. אוקיי? אתה יודע מה עשו להם?
אני מתאר לעצמי.
מול כולם. מול כולם, אתה יודע מה עשו להם? ערפו את ראשם.
ערפו את ראשם.
מול כולם. הוא אומר, אני ראיתי בעיניים שלי איך ערפו את ראשם.
אתה יודע, הרבה פעמים בארצות הברית...
אתה קולט על מה אנחנו מדברים?
אני קולט, בטח שאני קולט. אני יודע, תקשיב, אני הרבה פעמים בארצות הברית, כשהייתי שם בהרצאות, כשהתדיינתי עם קולגות, אתה יודע, הם באו עם ה-intersectionality. מה זה intersectionality? אתה יכול להיות green, כן? זאת אומרת, ירוק בכל המובנים. אתה יכול להיות... תומך, נלהב ופרו קהילה להטאבית, וזה על הכפק, אבל אני אגיד לך מה קרה פה. אם אתה שני הדברים האלה, פרו ציוני לא הולך ביחד איתם. פרו פלסטיני זה חלק מהסריה.
תראה מה קרה לאקדמיה בארצות הברית.
וזה שטף שנורא קשה לעצור אותו. אנשים טובים, באמצע הדרך, מדברים איתך על הא ועל דה, אבל הם אומרים לך, אני לא יכול לא לקחת את כל הכיוון, או לא להשלים את כל הסריה. אל תדרוש ממני לתמוך ב, אתה יודע, כיבוש וכל הדברים האלה. ואז אתה שואל את השאלה, אוקיי, ומה העמדה שלהם כלפי אנשי הקהילה ההומו-לסבית? למשל, בורות, איגנורנטיות, ואני אגיד לך יותר מזה, חוסר רצון אפילו לשמוע את התשובה.
יש ארגון Queer for Palestine, יותר בגוחך מזה אין, זה כמו שאני אגיד לך, זה תרנגולות בעד קנטקי פרייד צ'יקן.
אני מנסה להסביר לך, ינון, למה אנחנו כאן בעולם שבו לפעמים אתה לא מבין את הצונמי הזה, האנטי-ישראלי, והיום אני יכול להגיד לך, אנטי-יהודי, תשמע, אני מקבל הרבה מאוד, יש לי המון חברים בדרום אמריקה, בעיקר קהילות יהודיות, אני אומר לך, עצוב לי לשמוע את הדברים, משום שהם אומרים, היום זה לא כמו כתמול שלשום. והם חשים שבעצם נפרמו פה התפרים בין מה שקורה בישראל לבין מה שקורה עם היהדות. אין כאן, זה הכל מטושטש לחלוטין, וקהילות יהודיות, סמלים יהודיים, מוסדות יהודיים הפכו להיות בעצם יעד ומטרה בהיקפים שלא ראינו קודם לכן, גם התופעות האנטישמיות. אתה מקבל כאן, תראה את הפרדוקס הכי גדול, קרה כאן מקרה טבח ברברי נגד ישראל. היום כשאני מודד בעצם את מפלס האנטישמיות, אני יכול להגיד לך ש-500-600 אחוזים יותר מהממוצע, יש כאן עלייה שהיא חסרת תקדים, ולכן אני אומר שוב, גם זה מלחמה שישראל צריך לטול בחלק. אתה לא כך מתעסק בזה, ואתה לא, ואני לא מצפה ממך לעשות זה, אבל תשמע, צריכה להיות כאן מכונה מאוד משומנת, שלפעמים באופן תחבולני גם, משתמשת בכל הכלים שיש לה, כדי לייצא למערב את
העניין. יש לנו בכלל סיכוי מול הטירוף הזה?
West is next.
ברור.
תזכור את זה. אתה צריך למכור את הדבר הזה, ברגע שעשית אנלוגיה בין חמאס לדאש, ברגע שיש לך את הסרטון הזה, אני לא יודע אם ראית אותו, אבל זה סרטון שהוא נורא, בכל קנה מידה.
47 דקות?
כן, גם חלקים קטנים ממנו, כן, ואני יכול להגיד לך עוד דבר. כשמראים את זה לאנשים בצד השני, במערב אני מתכוון, אתה תופתע לגלות, כמה הדברים האלה בעצם עושים איזושהי חשיבה אחרת, או איזה שוק של שכל אחר. לא לגמרי, אבל גם חלקית, אם אתה תשיג הישגים, אתה תגיע למקומות הרבה יותר טובים מבחינתה של ישראל.
כן, אני חושב שצריך להפיץ את הסרט הזה, אם כך. אם זה הסיפור, אם זה המחיר, אנחנו צריכים להראות אותו, אני לא מבין למה לא מרים אותו. צריך להראות את זה, להוציא החוצה, שאנשים ידעו. ואהבתי מה שיום טוב סבי אמר, שהסלוגן שלנו מול הקמפיין הזה שעכשיו הולך לעלות נגדנו וכבר עולה על לעצור אותנו ברצועת עזה, זה שאנחנו לא מוכנים לעולם לא עוד. Never again, אנחנו לא מוכנים לעצור. לא מוכנים לעצור, אנחנו לא נקבל את הדבר הזה. לא נקבל.
אתה סומך על ישראל.
באיזה מובן?
במובנים האלה. אני מאוד מאוד מקווה, ואני אף פעם לא רוצה לבוא חשבון, לא עם אדם פרטי ולא חל. ישראל היא בסופו של דבר מדינה שהניסיון מלמד שהזיכרון שלה קצר. אני מאוד מקווה שהאירוע המז'ורי הזה יביא אנשים למקום יותר מאוזן, יותר מאוזן. ואם זה יקרה, זה יהיה לטובתנו.
טוב, מה עוד?
עוד באיזה מובן? במובן של מזרח תיכון?
פלסטינים דיברנו של... ביהודה ושומרון, אמרנו, ערבי ישראל דיברנו, לא דיברנו, נסראללה דיברנו, אמירויות דיברנו, נראה לי אנחנו כאילו מיושרים, לא? כאילו סגרנו את הפינה פה, חוץ מאמריקה אמרנו, אוניברסיטאות. שלום לדוקטור חנה קטן.
שלום.
את רופאת נשים?
כן.
איפה?
רופאת נשים פשוטה, כן.
איפה את רופאת נשים?
יש לי מרפאה בירושלים, ואני עד לפני חצי שנה גם עבדתי בשערי צדק.
שערי צדק?
כן. לא, עכשיו רק חלק מהצוות.
אוקיי. ואת מארגנת עצומה של רופאים בעד הפצצת בתי החולים בעזה.
זה נשמע קצת בומבסטי. אני אחד מהיוזמות של מכתב של קבוצת רופאים שכבר קיימת, לפחות חצי שנה אם יותר. זו קבוצה של מאות רופאים, מאות רבות של רופאים, שקוראת לעצמה רפואה לישראל, והיא קמה בעקבות ההפגנות של ההסתדרות הרפואית, ההשפטות, והיומרה של ההסתדרות לייצג את הרופאים בסוגיות פוליטיות ואחרות. עכשיו, בזה הרגע, בגלל שהנושא של הפלגנות בעניין הרפורמה היא לא בזה הרגע על הפרק, הקבוצה היא קבוצה שממשיכה להיות פעילה בהתכתבויות וכו', ביוזמות למען המפונים, יוזמות למען התנדבויות, כמו שכל רופא פרופא מוצא לו את ההתנדבות שלו, אבל כעת עלתה, פשוט הייתה הודעה של ה... ארגון רופאים וזכויות אדם, שהם מתנגדים בכל תוקף לכל פעילות שיכולה לפקוע בבית החולים בעזה, ולכן חשבנו לנכון לכתוב מכתב שייצג רופאים רבים, כי רופאים וזכויות אדם אינם מייצגים את רוב הרופאים, וזה ארגון שיש לו צבע פוליטי מופק, ואנחנו כרופאים שגם יש לנו הרבה מאוד חיילים שנמצאים בשטח באופן פעיל, וזה לא רלוונטי כי כל חייל הוא יקר, אבל גם בגלל שאנחנו מייקרים את חיי החיילים על חיי המחבלים, אנחנו לא מוכנים שהצבא ינקוט עמדה שבה הוא מסכן חיילים כדי לשמור על מחבלים, שמשתמשים בבית חולים ככלי נשק, בעצם לבשל לנו מלכודת מאוד מאוד מסוכנת. אז אנחנו יודעים שמבחינה הומניטרית כבר היו קריאות להוציא את החולים, להעביר אותם, לטפל בהם, להקים בתי חולים שדה, יש קריאות חוזרות ונשנות בעניין הזה, אנחנו מאוד הומניטריים, המדינה שלנו, העם שלנו, וכל הרופאים בוודאי, בוודאי לא רוצים שיפגע אף חולה, גם עם פלסטיני וגם אחר, כל חולה צריך לקבל את הטיפול שלו, אבל זו לא המציאות. אנחנו לא נתאמן, זה לא בית חולים שמטפל עכשיו בחולים. זה עכשיו זה חמל של החמאס.
דוקטור קטן, אני רוצה לשאול אותך.
כן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני חושב שהבהרת היטב את הנקודה שדיברת עליה עכשיו. אני מכיר את העניין הזה של המחלוקות כמובן בקרב קהילת הרופאים בשאלה של ה... רפורמה המשפטית, המהפכה המשטרית, כמו שקוראים לזה אחרים, כל מיני דברים כאלה אנחנו שמים כרגע בצד. אני רוצה באמת לשאול, מה הדבר הזה שאנחנו רואים לפנינו כאן כרגע, הקריאה שלכם בהקשר של בתי החולים בעזה, זה נורא מעניין אותי להבין איך היא מתקבלת בכל זאת בקהילת הרופאים פה. משום שכאן מדובר בהארדקור, שאלה שמתחככת עם כל הנושא של, את יודעת, זה יכול להיות שבועת הרופאים, דברים אחרים. איך זה מתקבל?
ברור.
איך זה מתקבל?
זה ברור אז אני שוב מבהירה. זה ברור שאין כוונה שאף חולה ייפגע. אף חולה בעזה ייפגע. אין שום כוונה שזה יקרה, בהס מי להזכיר דבר כזה.
זה
נגד שבועת הרופאים.
את זה את הבהרת.
לא, זה ברור שוב. התקשורת תמיד מוציאה דברים בצורה מוקצנת, ואז אנחנו מסתבכים
כן, 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 את זה, אבל את זה את
הטבע... לא נכונות, אז כן. חשוב לי להבהיר את זה.
לא, לא, הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת...
ממש לא, הומניטרי לחלוטין, אבל כל המרחם על האכזרים מתאכזר לרחמנים.
נכון, את הנקודה הזאת...
הוא לא יכול להיות שכבוד החיים של החיילים שלנו נרמס. זה לא יכול להיות.
כן. לא, לא, בהחלט.
ואין שום זכות לסכן להם את החיים בשביל לא לפגוע בחמל של חמאס. זה לא בית חולים תמים, זה חמל של חמאס.
אבל התוצאה של הפצצת בתי חולים זה כן ייפגעו חולים, לא? אם אני מבין נכון.
אבל שוב, הקריאה הייתה של צהל להוציא את כל החולים, יש קריאה להוציא את כל החולים משם, להעביר אותם מקומות אחרים, להקים בית חולים שדה.
בתי חולים שדה ברפיח, בים, נכון, 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 זה דבר חשוב. אני שאלתי, כי את עברת הנקודה הזו, איך זה מתקבל בקהילת הרופאים? יש לכם בסופו של דבר כאן איזושהי עצומת נגד מתוך הקהילה?
לא, אני רוצה לומר שוב. זה בא בתור תשובת המשקל למכתב שפורסם על ידי רופאים וזכויות אדם, שזה ארגון שהוא ארגון מאוד מאוד פוליטי, והוא מייצג משהו מאוד מאוד מסוים, והוא אינו מייצג את הדעות של רוב הרופאים. אז הם לא באים בידיים נקיות, כי כל הפעילויות שלהם מאז ומתמיד הם פעילויות פוליטיות בעד פלסטינאים וכו'. ולכן אני רוצה להגיד שוב, המכתב הזה בא בתור תגובה, הוא לא בא מלכתחילה. וגם יש רופאים שגם עוד לא חתמו, ויש הרבה שרוצים לחתום, והעניין הוא פשוט להעלות את זה בסדר היום. עצם זה שאתם מראיינים אותי שוב, והייתי מעדיפה שזה לא יהיה אני, זה לא כזה כיף, כי אני אקבל המון התקפות ואני מודעת לזה, אבל אני מייצגת פה הרבה מאוד רופאים שפשוט אומרים בהיגיון פשוט, אנחנו במלחמה כעת, אנחנו במלחמה וצריך לנהוג כמו שנוהגים במלחמה. יש חוקים אחרים במלחמה, אין מה לעשות, ואנחנו לא קוראים לפגוע באף חולה חס ושלום, לא שינינו מצוות הרופאים, אנחנו הומניטריים, אבל הומניטריות היא חייבת להיות שפויה, וחייבת להיות מאוזנת, ובוודאי ובוודאי שלא יכולה לתעדף ולבחר את החיים של המחבלים על החיים של החיילים שלנו.
אז מה היית מצפה שיקרה לצורך העניין?
אני אינני רמטכ"ל, ואני אינני באמת מומחית בתחום הזה, זה רק קריאה. זה קריאה שאומרת, רגע, יש פה עוד צד. לא יכול להיות שאת הרופאים ייצגו רק ארגון רופאים וזכויות אדם.
אגב, זו הצעה נהדרת. אז זו הצעה נהדרת.
אז זאת הייתה המטרה.
כן, כן, מה שהצעת זה הצעה נהדרת, להעביר בסופו של דבר את החולים בבית חולים שיפה ובמקומות אחרים לבתי חולים שדה,
זה מה שעושים, מקימים עכשיו ברפיח המצרית,
במקומות אחרים, אבל את יודעת, זה בדיוק מה שיקרה, זה להפשיט את החמאס מהמגן שלו כביכול, כמה שזה נשמע ציני וסרקסטי, אבל באמת צריך לעשות כל מאמץ כדי לקדם את זה, כי זה גם בלב הכי יחשוף את פניו המכוערות של החמאס, וגם יציל אנשים חולים וחכם.
נכון, נכון, וגם את החולים בלי. בוודאי.
אבל אם הם לא יוצאים, נגיד מקימים בתי חולים במצרים, מביאים אוניות עם מיטות רפואה, ואומרים להם עד 10 בבוקר ביום שלישי אתם כולכם עוזבים, והם לא יוצאים.
אם הם משתים פעולה, אז מה אנחנו יכולים לעשות? כלומר, יש סיבה שהם לא יוצאים, למה הם לא יוצאים משם? אדם חולה רוצה לקבל טיפול. אם הוא באמת חולה, הוא חייב לקבל טיפול, הוא לא יכול להישאר שם וחסש מסכן את עצמו.
כן.
אז שוב, אבל אני לא יודעת אסטרטגית איך זה אמור להתנהל. אני רק יודעת שבהבהרה, בהצהרה הכללית, יש פה עוד רופאים שחושבים אחרת מארגון רופאים וזכויות אדם, שזה ארגון שהוא לא מייצג את
כמה אתם?
כמה חתמו? רק מאתמול בלילה בשעה 10:30, כי סך הכל אני שומרת שבת, אז רק התחיל העסק הזה להתגלגל, אני ועוד כמה, עד הבוקר היו כבר 100, משהו כזה. אבל שוב, זה רק מהקבוצות הקטנות, זה לא קבוצה גדולה. אני רק רוצה להגיד שזו אמירה ראשונית, וזה שכבר ראיינתם אותי, אני מאוד מודה, כי זה ייתן לזה עוד באמת תעודה, לומר שוב, זה רק בשביל להכניס לתודעה, שהרופאים וזכויות האדם אינם מייצגים את כלל הרופאים. ברור, זה מה שחשוב לומר.
אוקיי, דוקטור חנה קטן, רופאת נשים.
תודה רבה. השם, שלא נדון בדברים
אגב, רשום לי פה ששבעה מילדיה מגויסים?
אני רוצה להבהיר, כי אמרו לי הילדים שלי, אמא, תגידי שחלק בנים וחלק חתנים, אמרתי, אני לא מבדילה, בנים וחתנים זה אותו דבר בשבילי.
הבנתי.
וזה הבנות שלי, וזה הקלות שלי, וזה עשרות נכדים שעכשיו נמצאים לי, אבל מבחינתי זה, זה משפחות של הילדים שלי.
טוב, שיהיו בריאים שיחזרו לשלום.
בעזרת השם.
תודה.
תודה רבה.
תת-אלוף עידו מזרחי, שלום.
בוקר טוב.
קצין הנדסה ראשי.
נכון.
חבר'ה, תתעוררו, אנחנו מדברים פה עם קצין הנדסה ראשי, זה לא כל יום עולה פה קצין הנדסה ראשי לדבר, ואנשים פה ממשיכים לנהוג לי במכוניות שלהם כאילו כלום באיילון. תגידו, תנו כבוד. מה נשמע?
בסדר. מתקדמים, ועושים הכל כדי לעמוד במשימות הרבות והמורכבות שמוטלות עלינו.
אתם בפנים עם כלים כבדים, הנדסיים וחלק מהלחימה וגם יד ליעדים להתקפה מסיבית של חמאס. מה קורה עם הכוחות שלך בשטח?
כן, עוזי ועינון. חיל הנדסה הם ראשונים תמיד ונמצאים בכל מקום. וכמו שאתם מבינים, המשימה שלנו להוביל את הכוחות הקרקעיים. יש לנו הרבה מאוד מכשולים להתגבר עליהם בדרך. גם מה שחמאס הציב וגם מה שעוד נותר בשטח, הרבה מאוד זורים גנועים שנקטשו, והרבה מאוד כלים כבדים, דחפורים, נמרות, פומות, אמצעי פריצה, אמצעי חבלה, הכל כדי לאפשר לכוח הקרקעי של צהל להיכנס פנימה, וכשאנחנו בפנים, להשמיד כל תשתית אויב שנקראת בדרכנו, מעל ומתחת לקרקע.
תת-אלוף מזרחי, בוקר טוב. זה עוזי, אני רוצה להפנות אליך שאלה שיושבת אצלי כבר כמה ימים. אני שומע כל מיני גורמים וערכות, כשמדברים על מטרו גזה, על העיר התחתית, יש מי שבא ואומר שמה שהתפתח שם ב-10 עד 15 השנים האחרונות, זה בעצם בנייה של היעד הכי מבוצר בעולם. או בין המבוצרים בעולם. אני רוצה להבין, אני יודע שאתה לא יכול להגיד הכל, אבל בוא תנסה דרכנו לתווך את זה איכשהו למאזינים שלנו. כמה המשימה הזו במונחים הללו קשה, בהינתן שהחמאס קיבל כאן כספי עתק מקטר, הדרכה איראנית וחחלה, איך היעד הזה בסופו של דבר עומד בסקאלה של נקרא לזה בונקרים תת-קרקעיים והפקעתם?
תראה, בראש ובראשונה זה די הגיוני שאויב מהסוג הזה ירד אל מתחת לפני הקרקע, כי העליונות שלנו מעל הקרקע היא מוחלטת. אנחנו גם רואים בקרבות הטקטיים שכל פעם שאנחנו נפגשים פנים אל פנים על פני הקרקע, האויב הזה מוכרע. זה נכון שיש לו גם הצלחות מקומיות, אבל שם היתרון שלנו מוחלט. וזה נכון שבשנים האחרונות, עם הרבה מאוד משאבים, סבלנות ותכנון, הוא בנה מערכת מתקדמת, מבוצרת, מתחת לקרקע. שוב, לא ניכנס לפרטים מה נמצא, איפה ואלו עומקים. אנחנו רק נגיד שגם אנחנו התקדמנו מאוד, פיתחנו לא מעט טכנולוגיות, יש לנו שותפים נפלאים גם במערכת האזרחית בישראל שכולם התגייסו למאמץ, וגם שותפים בינלאומיים, ועכשיו אנחנו מתרכזים במשימה של לנסות לאתר, ואנחנו מאתרים כמה שיותר נקודות כניסה, וכל פעם שאנחנו פוגשים נקודת כניסה כזו, אנחנו מטפלים בה בעוצמה, באגרסיביות, וזה ייקח זמן, זה יהיה מורכב, אבל ככל שיעבור הזמן אנחנו נראה יותר ויותר הישגים של כוחות צהל בשטח, כנגד המימד הזה שהוא באמת באמת מרכז הכובד של...
אמר שר הביטחון שיש לכם יכולות הפתעות וכל מיני דברים כאלה להתמודד עם המנהרות.
כן, הוא אמר, כנראה שהוא יודע...
אתה מרגיש בטוח, אתה מרגיש, אתה כמובן לא יכול להגיד לנו מה אתם הולכים לעשות, אבל אתה יודע מה יש שם, אתה יודע שיש לכם תשובות למה שיש שם, אתה יודע שיש לכם יכולת להתמודד עם המנהור הזה, עם העיר התת-קרקעית המטורפת שהם בנו שם, כי מה, איך אתה מתמודד עם האירוע הזה?
אז שוב, אני רוצה שתדעו שאנחנו יודעים, מכירים, סביר שיש גם דברים שנסתרים מעינינו, ונגלה אותם במעלה הדרך, אבל שוב, לא נכון שאני אפרט כאן.
לא, לא ציפיתי שתפרט, אבל אני, לגבי הרמת התחושה שלך על היכולת שלכם להתמודד עם האיום הזה.
התחושה שלי טובה, ואנחנו ציידנו את הכוחות באמצעים רבים, תדרכנו אותם גם תוך כדי הלחימה בכל מה שאנחנו יודעים שעולה מהשטח, ואני מרגיש בטוח ביכולת של הכוחות לפעול מול המימד הזה, וצריך להגיד שאנחנו גם ממשיכים ללמוד. הפעילות של צה"ל בתוך השטח יש לה ערך אדיר, כי היא מייצרת לנו תזוזה של האויב, תנועה שלו, הוא עושה גם לא מעט טעויות, ואנחנו לומדים מצורת הפעולה שלו ומשפרים את היכולת תוך כדי.
אני רוצה רק ככה להדהד את מה ש...
רק נזכיר למי שיצטרף שאנחנו עם קצין הנדסה ראשי של צה"ל, תת-אלוף עידו מזרחי.
אז תת-אלוף מזרחי, אני רוצה להדהד כאן את מה שבאמת ינון אמר, כי לפחות שאני מסתכל על הצד השני של החמאס, אחד מהדברים שהוא תמיד נשען עליהם לבטח, זה שישראל מאוד צפויה בעיניו. הוא יודע, ולכן סלח על ארורי ואנשים אחרים בעצם באו ואמרו, בואו לעזה, נראה אתכם וכך הלאה. אני מאוד מקווה, ואני לא רוצה שתפרט בזה, אני רק רוצה להגיד את זה כהערת אגב, אבל מאוד חשובה. אני מאוד מאוד מקווה שישראל באמת מגיעה, אני גם מאמין שזה מה שקורה, למקום עם הרבה מאוד תחבולות חסרות תקדים ועיצה אחרת, כי out of the box thinking זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בכל הקטע הזה של מאבק במנהור. אנחנו לא מקלים ראש ביכולות של החמאס ובכוונות שלו, אבל אתה יודע, בלי לפרט יותר מדי, אני רק אומר שהלוואי ואני מקווה ומאמין שיש באמתחתו של צהל את הדברים החדשים והנכונים שאיתם בעצם הופכים את המשימה ליותר אפשרית ויותר בציעה.
כן, תראה, אני לא בטוח שזה שהוא זמין אותנו להיכנס ממה, הוא באמת באמת התכוון לזה.
זה נכון.
אני יכול להגיד לך מה הבאנו פנימה. קודם כל הבאנו רוח לחימה ברמות שאני לא פגשתי בשירותי הצבאי, ויצא לי לבקר בעזה יותר מפעם אחת. הבאנו עוצמה קרבית, מבצעית, סופר מתקדמת. אתם רואים את התוצאות שלה בשטח. ואני חושב שגם הבאנו לא מעט צניעות, אנחנו לא מזלזלים באויב הזה, אבל גם לא מאדירים אותו למקומות שלא צריך. אנחנו יודעים בדיוק מול מי יש לנו עסק, מה היכולת שלו. בסוף זה כוח חיר מחופר, עם הרבה מאוד יכולת נונטט, שמשתמש בתת הקרקע כדי לחסן את עצמו. זהו, זה במוקדם ובמאוחר, אנחנו נפרק. וזה מה שהחבר'ה האלה עושים בימים האחרונים, וצריך להגיד, עושים את זה בגבורה, עושים את זה במקצועיות.
תגיד, הכלים שלכם ממוגנים, יש עליהם גם מעיל רוח, ואתם כל מיני הגנות אקטיביות, וכל מיני דברים, כי הכמויות של הנונטט שם הן מטורפות.
כן, הכמות נוטט גדולה, כל הכלים שנכנסים פנימה הם כלים ממוגנים, לא ניכנס כמובן לפרטים של מי אקטיבי ומי פסיבי, וצריך להגיד שהמיגון הוא חלק מהסיפור, בעיקר התמודדות כנגד נוטט והאיומים האלה קשובה לניתוח השטח, לדברים שדיברתם עליהם קודם, על התחבולה, על ההונאה, על התכסיסים שעושים בשטח, לא מספרים הכל, לא מגלים הכל, לא כל מאמץ שנראה עיקרי הוא העיקרי, ולכן יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לומדים ומבצעים בשטח, חלקם קשורים למיגון הפסיבי ואקטיבי, אבל חלקם גם קשורים לאופן הפעלת הכוח, ובזה אפשר להגיד שהכוחות מתקדמים בצורה טובה מאוד.
רציתי, יש איזה סרטון שחמאס הוציא, שרואים שמה שמישהו שם מטפס על כלי הנדסי של צהל ותולה דגל, ראית את זה?
לא, לא ראיתי את זה. שמעתי על זה, לא, לא, לא הספקתי לראות.
יש לך מושג מה, מה האירוע?
היו לנו מספר כלים שנפגעו, ותוך כדי הלחימה לוקח לנו לפעמים שעות ארוכות להגיע אליהם חזרה ולחלץ אותם. במקרה הספציפי הזה, גם שמנו מוקד תקיפה מעל הדחפור הזה, והצלחנו לחסל שם 14 מחבלים, שהגיעו, טיפסו וניסו באמת להוציא את אותם סרטונים, כאילו לקחנו דחפור של צהל בידינו. יש קרבות קשים מאוד בשטח, כלים נפגעים, לוחמים נפגעים, ואנחנו בסופו של דבר נגיע לשליטה מבצעית, ונטפל גם בהוצאת הכלים האלה החוצה והחזרה שלהם לקשירות.
אוקיי, עוד משהו שאתה רוצה להגיד אולי לאימהות של החיילים בבית ששומעות אותך, למשפחות?
אני רוצה להגיד שכולנו דואגים מאוד, אבל החבר'ה הצעירים האלה ששאלנו את עצמנו האם הדור מוכן לאתגר, אז הם באמת נלחמים בגבורה, באומץ לב, גם הסדירים וגם המילואים, יש שם רוח איתנה, הם מבינים את גודל השעה, יודעים שזו משמרת שלנו, שני העם נשואות, ואין לי ספק שהם יעמדו בכל המשימות, ואנחנו נעשה הכל כדי ללמוד, כדי להשתפר, כדי לעשות מחר יותר טוב ממה שעשינו היום. סוף משימתנו להשיב את הביטחון לאזרחים, ולראות את תושבי העוטף חוזרים הביתה.
תת-אלוף מזרחי, מה שאני יכול להגיד לך, לכו בכוחכם זה, ואמן לי להקשיב לך כמה אותנטי, כמה רציני, כמה סולידי. זה נותן בסופו של דבר הרבה מאוד כוח וחוסן, שיהיה בהצלחה גדולה לכם, לנו ולכל
תודה, המאמץ. תודה, תת-אלוף עידו מזרחי.
תודה רבה.
קצין הנדסה ראשי. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדביר שפיגל.
היי, שלום, בוקר טוב, שלום אינון, שלום פרופסור.
מוזיקאי,
שלום.
מהיישוב גימזו?
כן, מושב גימזו במרכז הארץ.
מה קרה בשבת?
זה קרה בעצם ביום שישי, בארבע, לפני כניסת שבת. מה שאנחנו חווינו זה כנראה התחיל לפני. אנחנו גרים ליד יער בן שמן, ואנחנו רגילים שלצערנו הרב יש הרבה רע של טרקטורונים ואופנועים, אבל אנחנו רגילים לזה שזה מרחוק, לפעמים מישהו טועה בדרך ואולי נכנס למשקים מאחורה, לצרכים החקלאים, וממשיך הלאה. ביום שישי, ובעקבות זה אני אצלך בתוכנית, חווינו משהו שחריג ביותר שלא היה מעולם. הגיעו על פי מצלמות ההבטחה, שלא אחתי לפרסם את זה כרגע, מטעמי בטיחות, מצלמות ההבטחה של היישוב, נספרו באזור 15 טרקטורני בגי, ו... בסרטון שאני פרסמתי בפייסבוק רואים שמונה בערך, סופרים שמונה. נראו גם דגלי פלסטין על הטרקטורונים.
רגע, אתה פרסמת סרטון בפייסבוק?
אני פרסמתי סרטון בפייסבוק שמבצבץ ממנו דגלון בצבעים האלה, ומוזיקה ערבית
רובשת. השם שלך זה בעברית או באנגלית בפייסבוק?
באנגלית, דביר שפיגל.
אוקיי.
ומוזיקה ערבית מאוד 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 רועשת. המולה, צעקות, הגיעו למשקים שלנו מאחורה פשוט. שכן אחד הצליח לצלם. אני ירדתי לשטח שלנו, וכמו שאומרים, וכל העם רואים את הקולות, אז בעצם אני ראיתי אותם בקולות, זה היה פשוט נורא קרוב, אז רצתי אחורה, לא הייתי חמוש או משהו, רצתי אחורה לקרוא לגיסי, שיש לו רישיון לאקדח שקיבל לו מזמן, צעקתי לו שיביא את הנשק, צעקו לו. אשתי צעקה לו וגיסתי צעקו במקביל לילדים להיכנס לממדים, והתחלנו לרדת עם חלקנו עם עלות וסכינים, כפסנו את הכיתת כוננות שהגיעו, כנראה שהם חשו אותנו או משהו, ועשו פרסה, או לקחו פנייה אחרת ונעלמו.
עכשיו צריך להגיד גימזו...
רק אני אגיד שאנחנו ממש הרגשנו כבר אז השתיים. חשוב לי להעביר את התחושה הזאת.
הרגשת שבאים לכבוש את היישוב.
הרגשנו שפושטים עלינו, זאת הייתה התחושה. צעקנו לכל הילדים להיכנס לממד, הילדים שלי שנשארו איתי, פשוט הלכו עם סכינים. זו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, מאוד. אני לא חוויתי כזה דבר מעולם, בכזה סיטואציה שאני פשוט מרגיש חסר ביטחון, ושחדרו לי לביטחון. חלק מהאנשים ברחוב שלנו ששמעו את זה, אנשים עצו מהמקלחת וקפצו לראות מה, סליחה, קפצו לראות מה זה. וזה, אני מאוד רוצה להציף את הדבר הזה. עזבו שהמושבים בארץ הם לא מגודרים, קודם כל כל המושבים בארץ לא מגודרים, רק מי שבקו עימות בעצם.
אתם צריך רק להבין, אתם בלב הארץ ברמה שאתם דקה מכביש מספר 1 ממחלף בן שמן, דקה
מ-1, דקה מבן שמן, דקה מ-6, 10 דקות רבע שעה מנתב"ג, 25 דקות ללב תל אביב, 40 דקות ללב ירושלים. אנחנו ממש במרכז הארץ, ואני חייב לציין שאנחנו חווים גנבות מטורפות במהלך השנים, אבל זה, אני לא יודע, מטופל, לא מטופל. אני יכול להגיד ששכנים שלי גנבו להם 3 פעמים בשנה האחרונה רכבים.
עכשיו, זה פעם ראשונה שיש אירוע כזה?
שמגיע כזה קרוב עם מוזיקה בערבית חזקה מאוד, קרוב לבתים, כן.
דביר, יש לי שתי שאלות אליך, אחת אופרטיבית והשנייה יותר ברמה של הקונספציה.
רגע, תגיד, זה נשמע לי פרופסור רבי, נכון?
נכון, נכון, אלן. אני רוצה ככה באמת להבין, אתה יודע, אנחנו שומעים על הסיפור של כיתות כוננות וכל הנושא של הגנה מרחבית, כנראה בכלל אחרי השבעה באוקטובר אנחנו נקבל כאן באמת ישראל אחרת גם בעניין הזה. האם בעקבות הדבר הזה קורה משהו בגימזו בנושא של חבר'ה, רגע, בוא נחשוב, עד עכשיו אנחנו יותר מדי חשופים, יותר פרוצים, בוא נעשה את הדברים שלנו מעכשיו בצורה מסודרת? זה שאלה אחת. השאלה השנייה, אני שם לב שאתה גם כותב, אתה הרי דור שמיני בארץ.
נכון.
ומבחינתך לדור בשכנות או בכפיפה אחת, עם ערבים, אם זה ביפו או במקומות אחרים, זה חלק מההווי של המדינה הזו. מעניין אותי לשמוע, אם מעבר לשאלה הראשונה שהיא יותר אופרטיבית, יש כאן משהו שאתה או מי מחבריך באמת עוברים איזשהו סוג של שינוי שהיית רוצה לשתף אותנו בו? שוב, אני נזהר שלא להגיד, אנשים צריכים לעבור מצד לצד, אני לא רוצה פה בסופו של דבר את הגורפות הזו, אבל בכל זאת קרה כאן משהו שגם מהדברים שאתה אומר, מעלה פה בעצם את מפלס החרדה. איפה אתה מעמיד את עצמך אחרי התקרית הזו או אחרי השבעה באוקטובר?
אוקיי, אז לשאלה הראשונה, קודם כל אני רוצה לשבח את המושב שלי, מושב גימזו, שאנחנו עובדים על כיתת כוננות ויש לנו, והם קפצו בהקדם גם, והגיעו, והמושב עובד על זה לחסום כניסות ולעבוד על זה וכדומה. אני מאוד מאוד כואב לי שהאזרחים צריכים לדאוג לעצמם, זה רמה לאומית, ולכן אני שמח שאתם נותנים לי את הבמה, צריך להציף את זה. זה בין אם זה עשה לביתי למושב גימזו, ובין אם זה למושבים ליד. אני רק אתן עוד אנקדוטה לפני התשובה השנייה. לפני שבוע היה ביער בן שמן, אפשר לראות את זה בתגובה לפוסט של ינון, אני העליתי תגובה לפוסט, מה שדיברת על הפוסט הקודם, שוועד מקומי של מושב בן שמן, היה שם כנראה ליד היער או לידם, גם חבורת טרקטורונים, רעולי פנים, חשוב לציין, רעולי פנים, שהסתובבו והפחידו רוכבי סוסים ברמה שכמעט אף שמה סוסים, עשו, דמיינו סוסים ומסביבה מעגל של טרקטורונים, כמו ריקול של אינדיאנים. אז זה, אני רק מוסיף נדבך לדבר הזה. תראה, לגבי מה ששאלת אותי, אני אפתח רגע את הסיפור האישי שלי, ואני אספר סיפור שקיים אצלנו במשפחה, ואם ניקח מזה, ניקח מזה, אוקיי? כמו אתה אמרתי, אני דור שמיני בארץ, המשפחה שלי הייתה גרה ב... בתי ורשה, איפה שהיום יושבת המשטרה ביפו, בסלמה. אוקיי, אחוזות בתי ורשה, לפני קום המדינה. והסיפור במשפחה זה שהיו בשכנות טובה עם השכנים הערבים, וכשהתחילו הפריות ביפו, כל המשפחה ברחה. השכנים ושני הבנים של השכן שמרו על כל הרכוש, וכשהסבא רבא שלי בא לקחת, הם שמרו עליו, לקחו את הרכוש. ולימים הסיפור כנראה ממשיך ששני הבנים האלה של השכן נהרגו במלחמת השחרור כשהם נלחמו נגדנו. אז אני חייב לציין שזה מאוד מאוד מורכב. ואני אגיד שבצלם אלוהים נברא האדם. כולנו בני אדם, ואני לא מצליח פה
על... כן, למרות שעל ישמעאל כתוב והוא יהיה פרא אדם.
אם אלה הישמעאלים אני גם לא יודע. אני רק יודע שהביטחון האישי שלנו נפגע בצורה קשה מאוד.
מה זאת אומרת, הם אומרים על עצמם שהם ישמעאלים, לא פרופסור רבי?
תראה, כל העניין הזה של עשיו שונא ליעקב,
לא, ישמעאל ויצחק. לא, אבל הם צאצאי ישמעאל, לא?
כן, אבל השאלה היא כזאת, תראה, אומר פה, אני רוצה, דביר
רגע, כותב... רגע, אני רק אוסיף ואני גם...
אני רק אוסיף לשאלה אוקיי. שלך, דביר, אני ממשיך, כן. אתה אומר, אם לא תהיה פה התעוררות, אנחנו בסכנה ואל תספרו לי סיפורים. מה זה אומר אופרטיבית מה שאמרת עכשיו, בתפיסה שלך?
בתפיסה שלי זה שאני חושב שיש משהו שאני כאזרח לא יכול לעשות. אני לא קשור לשירותי הביטחון בארץ, למשטרה, לשבק, למי שצריך. אם יש תקופה כזאת שמעלה רגשות לאומנים אצל, יכול להיות עשרה מופרעים. אתם יודעים מה? אני באמת,
זאת הבעיה באמת, שזה צריך באמת, נכון?
הכי פוליטיקלי קורקט לצורך העניין. יכול להיות עשרה, אם היו 15 טנדרים, בגי, תחסו שתיים בכל אחד, בסדר, תעשו 15 כפול שניים זה 30 חבר'ה, נכון? הם יכולים להגיע, יכול להתפתח אפילו קצתה איתנו, אם הייתי יורד, היו רואים אותי, היו בא להם פתאום כן להמשיך להדליק. הדבר הזה יכול להדליק את כל הגזרה. מפה להשליך על כולם, אני, כל אחד שעשיק את המסקנות שלו ממה שאני מספר.
מסכים איתך.
אבל זה מבחינתי חמור מאוד.
אני רואה פה מישהו שלח לי אייטם שקלמן ליבסקינד נרגם באבנים ב-2011 בכניסה למושב בגימזו.
נכון, נכון, זה היה ב-2011, היה חפלה בכניסה למושב ורגמו אותו באבנים. הדבר הוא לא, איך אומרים, כמו שגם בעוטף קיבלו דיווחים הרבה שנים ואף אחד לא שם לב. אני מבקש מכולם להתעורר, אני לא אומר עכשיו שמחליל את כולם בסיפור לצורך העניין, אבל רבותיי, אם אנחנו לא נתעורר ואנחנו נמנע את הדברים האלה ושהמשטרה תתחיל לעבוד ולהחרים את הרכבים האלה וכדומה, ולהבין שגם פורצים אלינו למושבים בכמות בלתי נתפסת, אז הפריצות האלה יכולות להפוך לפחה ברגע אחד. חברים, אני לא מגודר, לא מגודר, התחושה שלי הייתה שהם עולים עליי, זה מה שאני רוצה להעביר פה תבינו, זה שבוע שני כבר, זה שבוע שני.
אבל דביר, אנחנו מתכוננים. נכון, דביר, כמו שאתה אומר, וצריך לקחת בחשבון, החמאס בנה הרבה על הסיפור הזה של ערבים בישראל, זה לא קורה, אתה צודק בזה שאתה אומר, בואו לא נעשה הכללה, אני ממש איתך בזה, יחד עם זאת, איפה שיש עשבים שוטים, כמובן שצריך להיות מאוד מאוד נכון ומוכן, ולדברים האלה צריכה להיות ערנות מאוד מאוד גדולה. אני בהחלט מסכים עם האופן שבו שמת את זה פה.
דביר שפיגל, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, דביר.
ואני מבקש שתציפו את זה. בעזרת השם, ננצח. אליך
קוראים השמיים. טוב, זו בחירה שלך, פרופסור רבי.
כן. שיר מהילדות, וזמרת שאני מאוד אוהב.
אני גם זוכר אותו, כן.
אני מדור אחר.
ברור, זה משהו אחר. אבל מה שמגיע מגיע.
תודה רבה. שני לי יקר את השימון אל חום המדבר פעמך מרכבת זהב ומרכבת שיריון לשומרות את כף א' שנותיך
יהודה עולם ומלוא לרגליך חופה מעליך הודה וכבודה תספר אגדה אודותיך אחי הרביעי אל עזר בראשו של ההר חרישית דמעותיך גלגלת אני יונתן הקטן, הקט שבבני מתתיהו, הביטו אחי, הנה באתי עד כאן, וימי היפים הנה באו. במגשר אל גשר אקשור, וכך נחזור אל בתינו, מעבר לרכס איילת האור שוב בוכה וצוחקת אלינו.
תודה לשר פלסנר, אפרת קורמן ושמואל בן סימון שערכו והפיקו. תודה לאילי קונפלד שאחראי על השידור, למיכל קדוש ומאור רטה, האורחים בדיגיטל. תודה לפרופסור עוזי רבי
שיהיה פה. תודה רבה, אילון. תודה לך.
שיהיה לכם המשך יום טוב, בעזרת השם שנשמע. בשורות טובות. כל טוב, להתראות.
להתראות.